בפעם הקודמת דיברתי קצת על פסיקת הלכה בסוגיות מחשבתיות, ועסקנו בעיקר בשיטת הרמב״ם, שהיא בפרט מעניינת, כי כשאנחנו מדברים על עיקרים, אז כן, זה המים הטריטוריאליים של הרמב״ם. בכל מקרה, ראינו בשלושה מקומות, הזכרתי שבשלושה מקומות בפירוש המשנה, הרמב״ם כותב שבדברים שלא נוגעים למעשה, אז לא פוסקים הלכה. והנשקה במאמר כבר עמד על זה שבשניים מתוכם לפחות, הרמב״ם כן פסק הלכה ביד החזקה. ואז הוא מתחיל לדון שמה עד כמה, כן, אם הרמב״ם חזר בו, מעיקר מאי כסבר ואשתא מאי כסבר, זאת אומרת, מה... אחרים גם לא שומעים אותי טוב? שומעים
שומעים
בסדר?
מצוין, שומעים מצוין.
אז יכול להיות שאצלך צריך להגביר את הרמקול.
עדיין שומעים חלש, שלי זה בסדר, אבל זה לא כמו פעם קודמת שהמיקרופון היה יותר חזק.
המיקרופון הוא ממש ליד הפה שלי, אני לא יודע.
לא, המיקרופון מצוין עכשיו דווקא. הקודם היה גרוע, הקודם היה בעודף.
אוקיי. בכל מקרה, אז דיברנו קצת על המשמעות של הפסיקה של הרמב״ם, האם אפשר לנתק את ההלכה מתוך התשתית המחשבתית שלה. בנושא העיקרים, כן, בפירוש המשנה בסנהדרין, באמת הרמב״ם לא פוסק הלכה. מה שהוא פוסק הלכה זה באמת בסוגיות איזה זכות תולה לסוטה ועל מה מכפרים שעירי ראש חודש, כשבסופו של דבר, אני חושב שלא הדגשתי את זה מספיק בפעם הקודמת, בסופו של דבר לא מדובר באמת על השלכות מעשיות. אז כשהרמב״ם מביא את זה ביד החזקה, אז הוא פשוט כותב על מה הזכות של הסוטה תולה, כן, איזה זכויות של הסוטה יועילו לה או לא יועילו לה, שזה שאלה בדיני שמיים, זאת אומרת, זה לא אומר לגבינו שום דבר. ואותו דבר על מה מכפרים שעירי ראש חודש. או שעירי הרגלים, שגם שמה זה בעצם לא באמת שאלה הלכתית. הרמב״ם כותב הכרעה ביד החזקה, אבל האמת היא שזאת לא לגמרי, זאת לא שאלה הלכתית, זאת לא הכרעה הלכתית. זאת הכרעה, אבל לא הכרעה הלכתית.
אולי זה בכלל לא הכרעה. הרמב"ם אומר את דעתו, הוא לא רוצה לכפות אותה על אף אחד, אבל הוא אומר את דעתו, יש לו הרי דעה. לגיטימי שהוא יגיד אותה מדי פעם.
אוקיי, אני בניסוח כזה או אחר, אני אגיד משהו כזה עוד מעט. אז זה הדברים שראינו בפעם הקודמת, וקצת דיברתי על השאלה של האם אפשר לנתק את ההכרעה המעשית מהתשתית המחשבתית, אבל במקרים שהרמב״ם מכריע, בשני המקרים שהרמב״ם הכריע, זה לא באמת הכרעה מעשית. זאת אומרת, ההכרעה היא הכרעה בשאלה המחשבתית עצמה. אולי עוד, כתבתי על זה הרי, מי שאני מניח שחלק מכם לפחות ראו, כתבתי על זה טור באתר, על העניין הזה של פסיקת הלכה בתחום הזה, ושם הבאתי עוד קצת, גם כמה מקורות ועוד איזה אופציה, חידדתי איזושהי אופציה שעדיין לא עלתה בשיעור הקודם. אז יש בתחילת השורש השיעי, מישהו העלה את זה, מישהו בשו"ת העלה את זה. לגבי תחילת השורש התשיעי. אז הרמב״ם כותב, דע שכל ציוויי התורה ואזהרותיה, הנה הם בארבעה דברים, בדעות ובפעולות ובמידות ובדיבור. וזה שהוא ציוונו להאמין דעה אחת מן הדעות, כמו מה שציוונו להאמין הייחוד ואהבת האל ויראתו, או שהזהירנו מהאמין דעת אחרת מן הדעות, כמו מה שהזהירנו מהאמין האדנות לזולתו. וכן ציוונו בפעולה מן הפעולות. בקיצור, יש ארבעה סוגי מצוות, עשה ולא תעשה. יש בדעות, בפעולות, במידות ובדיבור. אז רואים פה שאחת הקטגוריות זה בדעות. אגב, הלכות דעות ביד החזקה לא עוסקים באמת במה שאנחנו מכנים דעות, אלא הם עוסקים במידות. המונח דעות, גם אצל חז"ל וגם ברמב"ם, מופיע בשתי משמעויות. אחת מהן זה מידות, מידות הנפש, והשני זה דעות, השקפות. במקרה הזה, פה בשורש התשיעי, זה תרגום כמובן מערבית, אבל כאן המונח דעות מדבר על השקפות. אז זה אומר שהרמב״ם מבחינתו יש מצוות שעוסקות בהשקפות שלנו. זאת אומרת, הדוגמה שהוא מביא זה, כן, אמונת הייחוד, אהבת האל ויראתו, זה גם שאלה מעניינת, כי זה לא באמת השקפות במובן הפשוט, אלא זה פעילות נפשית כלשהי, זה לא השקפה. מה, איזה אמונה צריכה להיות לי בראש כשאני מדבר על אהבת האל ויראתו? זה פיתוח של יחס נפשי שלי כלפי הקדוש ברוך הוא. זה לא תפיסה כלשהי לגבי הקדוש ברוך הוא עצמו. אז למה הרמב״ם מתייחס לדבר הזה כדעות? זה שאלה מעניינת. אולי מתקשר למה ש... לא זוכר אם אמרתי את זה פה בשיעור הזה, על מה שדיברנו על הדברי הרמב״ם בפרק י' בהלכות תשובה. על לעשות האמת מפני שהוא אמת. אני חושב שדיברנו על זה, נכון? לעשות האמת מפני שהוא אמת, שזה מה שנקרא אצלו עבודה מאהבה, ודיברתי קצת על השאלה, אני משום מה לא זוכר אם זה היה בסדרה הזאת, דיברתי על השאלה למה זה נקרא עבודה מאהבה. לעשות האמת מפני שהוא אמת, זה לא קשור לרגשות ולא קשור לחוויות או למה שאנחנו בדרך כלל מבינים במושג אהבה. ואמרתי המושג אהבה הוא מטאפורה טובה לעשיית האמת מפני שהוא אמת, בגלל שאהבה, להבדיל מתאווה, אהבה זה משהו שהוא בעצם מתחיל בי. תאווה זה הקופידון, כן, מהמיתולוגיה. זאת אומרת, זה משהו שפעל עליי ויצר אצלי איזשהו יחס, ועכשיו אני תאב להשיג את הדבר הזה. אבל אהבה זה מין פעולה שאני, ההחלטה שלי נוטלת בחלק. זה לא דבר אינסטינקטיבי כמו שהרבה פעמים מציגים אותו, אבל זה נושא לפעם אחרת. בכל מקרה, הרמב״ם גם את האהבה והיראה מכניס פה להלכות דעות. אז רואים שמבחינת הרמב״ם, הנושא של דעות כן שייך להלכה. זאת אומרת, כן, יש לגביו מצוות, לא רק שאפשר להכריע, אלא יש לגביו מצוות. יש גם בהלכות עבודה זרה לגבי לא תטורו. הרמב״ם כותב, וכל הלווין הללו בעניין אחד, האלו בעניין אחד הם, והוא שלא יפנה אחר עבודת כוכבים, וכל הנפנה אחריה בדרך שהוא עושה בו מעשה, הרי זה לוקה, כי זה עבודה זרה ממש, אם הוא עושה מעשה. ולא עבודת כוכבים בלבד הוא שאסור להפנות אחריה במחשבה, אלא כל מחשבה שהוא גורם לו לאדם לעקור עיקר מעיקרי התורה, מוזהרין אנו שלא להעלותה על ליבנו, ולא נסיח דעתנו לכך, ונחשוב ונימשך אחר ירורי הלב, מפני שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. ואם הוא מושך כל אדם אחר מחשבות ליבו, נמצא מחריב את העולם לפי קוצר דעתו. אז פה גם כן רואים, מבחינת הרמב״ם, יש איזשהן קביעות מחשבתיות מחייבות, ואסור לך לחשוב אחרת. עכשיו, נכון שהמוקד פה, כשמסתכלים על ההגדרה, אם תדייקו בלשונו, אתם תראו, הוא לא אוסר לחשוב אחרת. הוא אוסר להעלות אבא אמינה ולבחון אותה, שמה אני אגיע למסקנה אחרת. ואת אם מישהו מחזיק בעמדה אחרת, אני לא בטוח שהוא עבר את האיסור של לא תטורו. לא תטורו גם במשמעותו המילולית. לא תטורו הכוונה, לא תבחנו את העניין הזה, לא תלכו לראות מה קורה שם, כמו תיירים. לא תנסו לבדוק את העמדות האחרות. וכאן יש אולי קצת מקום להתלבט, האם מה שהרמב״ם מתכוון לומר, זה שאני יודע מהי האמת. אני מאמין בדברים הנכונים, ואני יודע מהי האמת. אבל לפעמים בן אדם רוצה לבדוק אופציות אחרות, לבדוק אלטרנטיבות מחשבתיות אחרות. אם אתה כבר יודע מהי האמת, אז אסור לך להיפנות או ללכת ולבדוק לטור אחרי אופציות אחרות. זאת אומרת, האיסור הוא על מי שכבר מאמין לא להיכנס למצב שיכול להיות שהוא יאמץ עמדה לא נכונה. אבל אם מישהו הגיע למסקנה אחרת, בדק, הגיע למסקנה אחרת, אני לא בטוח שהוא עובר על האיסור הזה של לא תתורו. בניסוח של הרמב״ם זה קצת נראה שהוא מדבר אל הדרך לשם, לא על ההחזקה בתפיסה היא עצמה. עכשיו, כמובן שההבחנה הזאת כשלעצמה היא גם הבחנה בעייתית, בגלל שאתה לא, נגיד שאני רוצה לבדוק את אחד מהעיקרים. אני רוצה לדעת אם זה נכון, לא נכון. אני קורא טיעונים של מישהו שמתנגד לאחד מהעיקרים האלה. אגב, מה שהרמב״ם עצמו עשה. גם הוא קרא כל מיני טיעונים של אנשים שמתנגדים, הוא התפלמס איתם. אז לכן, אז אני רוצה לבדוק את זה כדי לגבש עמדה. למרות שאולי יש לי עכשיו עמדה מסוימת, אבל לך תדע, אולי טעיתי. אני רוצה לבדוק עוד פעם. האם שייך לאסור על בן אדם לבדוק טיעונים כדי לגבש עמדה? אני חושב שלא. כחלק מאותו עניין שלא יכול להיות איסור על החזקה בעמדות שגויות, למרות שהן שגויות, אבל לא יכול להיות איסור על החזקה בעמדות שגויות, אם אני באמת ובתמים מחזיק בהן, מאמין בהן, באותה מידה לא יכול להיות איסור על לבדוק אותן. כי כל עוד לא בדקתי אותן, איך אני יודע שהן לא נכונות? אני רוצה לבדוק אותן כדי לגבש עמדה. זה שיש לי כרגע עמדה מסוימת, אז מה? כל שטעיתי, רוצה לבדוק יותר טוב. אני לא
פאול,
חושב. מה?
מהרמב״ם בפשטות, כאילו, משמע באמת שזה לא, הוא לא עושה, כאילו אם בן אדם באמת רוצה לבדוק בגלל לברר מחדש, לחשב מסלול מחדש, הוא נראה שהוא עושה את זה, נראה שהוא פשוט עושה כמו רוב האנשים שבאים לבדוק, מלכתחילה הם באים לפסול את האמונות האחרות. כאילו הם באים בכוונה לקרוא כדי לפסול אותם. אז הרמב״ם אומר, שמע, אל תתעסק בזה, מה, חבל, אתה בכל מקרה לא תאמין בזה בסופו של דבר, וסתם אולי חלילה תיגרר לאמונות הללו. אבל אם אתה מגיע באמת מתוך איזה...
עכשיו דבר והיפוכו. אתה במקום בכל לא תאמין בזה, אז בשביל מה אתה מבזבז את הזמן?
לא, אז לא...
אולי אתה תגיע להאמין בזה.
לא, אבל לכן יש את הסכנה הזאת, כי פתאום לכאורה, תתחיל לקרוא את זה, את האמונות האלו, זה ימצא לך חן, או זה יהיה לך נוח וכל מיני כאלו, ואז אתה תיגרר לדברים האלו. אבל לא מתוך הבנה שזה האמת.
אלא
מתוך איזה מין יצר כזה, אתה תיגרר לאמונות.
לא, אבל שדעתו של אדם קצרה, ולא כל הדעות יכולים להשיג האמת על בוריו. בן אדם יגיע למסקנה לא נכונה. אז אני אומר עוד פעם, אפשר היה לעשות את החילוק בין לבדוק את הדברים האחרים כשיש לי כבר עמדה, לבין מישהו שפשוט מחזיק בעמדה אחרת, כי זאת המסקנה שלו. אבל נדמה לי שהזכרתי הרי בשיעור הקודם, שהבעיה העיקרית שלי עם המהלך הזה של לקבוע, להכריע בשאלות מחשבתיות, זה שבעצם לא יכולה להיות סמכות לגבי שאלות מן הסוג הזה, לגבי עובדות ולגבי עמדות מחשבתיות. לא יכולה להיות סמכות, וממילא זה גם לא יכול להיות מצווה. אבל למה לא? כי אם אני מאמין בזה, אז בזה אני מאמין. אתה לא יכול לצוות עליי לא להאמין במשהו שאני מאמין בו, או להפך. אתה יכול לצוות עליי להתנהג באופן שאני לא חושב שהוא נכון. זה קונסיסטנטי, זאת אומרת, זה לא מכיל סתירה. אתה לא יכול לצוות עליי לחשוב משהו שאני לא חושב אותו, אלא אם כן תשכנע אותי, נכון? זאת הייתה הטענה. אני חושב שבאותה מידה, אתה גם לא יכול לצוות עליי לא לבדוק טיעונים אחרים כדי לגבש עמדה. מכוח מה אתה מצווה עליי? מכוח העמדה שאותה עוד לא בדקתי? זאת אומרת, אתה לא יכול לצפות ממני לאמץ עמדה כלשהי רק בגלל שאתה החלטת שזה נכון. ואז אתה מצווה עליי גם כן להאמין שזה נכון. החופש להחזיק בכל עמדה הוא גם חופש לבדוק את כל העמדות. ולכן ההבחנה הזאת בין לבדוק לבין להחזיק בעמדה אחרת, בלשונו של הרמב״ם היא נכנסת, אבל ברמה המהותית זה לא פותר את הקושי. זאת אומרת, כמו שלא יכול להיות איסור על להחזיק בעמדות שגויות, לא יכול להיות גם איסור לבדוק טיעונים שיכולים להוביל לעמדות שגויות. אם לא בדקתי, אז גם העמדה שאני מחזיק בה זאת לא באמת העמדה שלי, אלא זאת העמדה שלך. שאני החלטתי פשוט להישאר בה ולא לבדוק את האלטרנטיבות. זה נדמה לי בלתי סביר לחלוטין, האיסורים האלה. אם אתם, בטח אם אתם מקבלים את הניתוח שעשיתי לגבי סמכות בענייני עובדות ועקרונות מחשבתיים.
הרב,
כן?
אם נניח כן היינו, הרב לא מתכיבים זה, אבל אם נניח כן היינו רוצים להקל על הרמב״ם ואומרים שדעות ש, שזה הבסיס הרגשי של הערכים, שזה בעצם אותו דבר. והטיעון של, והדרישה של הרמב״ם, שאם אתה פלורלי, אתה רוצה לבדוק בדיוק. אתה אומר, בוא, אני רוצה גם לבדוק את הטענה שלא תרצח הוא מוטעה, ובעצם לרצוח, אולי אני רוצה להרגיש את זה, כלומר, זה נקרא לבדוק. זה להיות, לפחות לכמה זמן, להרגיש מה זה מוצדק לרצוח אנשים חפים עם פשע. אז זה הרמב״ם אומר, זה אסור. מה הכוונה זה אסור? זה לא שהוא אוסר עליך. זה עצם הדבר שהגעת למצב שאתה בודק ואתה מרגיש את זה, זה דבר שהוא עצור, מבחינת הנורמטיבית.
מישהו ילך לרצוח כדי לחוות את המושג רצח, מה?
לא, לא לרצוח, להרגיש את ההסכמה עם החלילה. הוא רוצה לבדוק את הדעות האלה, כלומר, מה זה הדעות, אם אני מפרש את זה כרגשות, הוא אומר, אני רוצה לבדוק מה מרגיש איש חיזבאללה, דאעש, שהוא חושב שלהוריד לאנשים ראש זה הגיוני וסביר, בגלל שהם אחרים. אז אתה רוצה לבדוק את זה, אפילו כמה דקות להרגיש את ההרגשה הזו, זה דבר שהוא עצור.
אני לא נשמע שהוא מתכוון לזה. הוא מתכוון לטיעונים, לבדוק עמדות. לכן הוא מדבר על קוצר הדעת, שאולי תפספס ותגיע למסקנות לא נכונות. מאיפה
אבל הערכים הרב, אין הסברים, אין נימוקים באמת. אין באמת, הרי הרב אמר את זה אלף פעם, שאין לערכים נימוקים.
הוא לא מדבר על ערכים. הוא לא מדבר על ערכים, הוא מדבר על אמונות.
אבל... דעות של מה? אמונות שהן משמעותם אמונות.
אמונות, אם הקדוש ברוך הוא קיים, אם הוא משגיח, אם הוא יחיד, אם הוא אחד.
שוב, זה, אפשר לפרש את זה גם כחובה נורמטיבית ולא עובדתית. טוב, זה ויכוח אחר ש...
אני לא יודע, כל הדברים האלה הם עובדות. מה זאת אומרת חובה נורמטיבית?
לא, לא אני לא ממציא את הגלגל שיש טוענים שכל הדברים האלה זה לא דרישות עובדתיות, אין אפשרות ל... אנחנו לא מבינים כשאנחנו אומרים אלוקים קיים, אין לזה באמת, כשאנחנו לא מבינים, לא אמרנו לא את המילה הראשונה ולא את השנייה. לא יודעים מה זה קיים ולא יודעים מה זה אלוקים.
לא יודע אם אתה המצאת את הגלגל הזה, אני טוען שאין גלגל כזה פשוט.
בסדר, תימי הרב, תימי, אני לא חושב שהמצאתי, גם אם המצאתי, לא שמעתי, אבל אני לא חושב שהמצאתי.
לא, אין גלגל כזה לא כי אף אחד לא אמר את זה, אלא כי גם אם מישהו אמר את זה, זה אוסף מילים שלא אומר כלום.
אפשר לתרד
משהו? בעולם מחשבת ישראל נפוץ מאוד שאומרים מילים שלא אומרות כלום, זה מאוד רווח
בסקלינה
הזאת. טוב, בכל אופן...
הרב,
כן.
אפשר לתרץ אולי שיש הבדל, הרי שהתורה ניתנה זה היה משהו עובדתי, כולם ידעו שהתורה ניתנה, הם קיבלו את זה, הם לא חושבו שזה משהו אמיתי, הם לא מקבלים את זה. באותו תקופה שניתנה התורה של לא תתורו, אז באמת יש דין דאורייתא, והוא יכול להתקבל, גם אם אתה חושב אחרת משהו, כבר זה יתקבל. עכשיו, צריכים לחלק ברמב״ם שיש הבדל בין אם יתקבל, זאת אומרת, בעצם הדין דאורייתא, גם הרמב״ם מסכים שאם אתה חושב משהו אחר באמת, אתה לא יכול, כאילו באותה תקופה שקיבלו את התורה, זה לא היה משנה מה אתה חושב. ולכן בעיקרון מדאורייתא, גמרנו. אבל הוא אומר משהו אחר, הוא עובר כאילו, צריכים לחלק כאילו שתי שלבים במה שהוא אומר. שלב ראשון זה מה שהיה עובדתי, הדין דאורייתא, ברגע שהתקבל, קבל, כי אתה היית שם. עכשיו, במשך הדורות, יצא מצב שבני אדם התבלבלו, כי כבר התורה לא ניתנה, לא היה נביאים, בזמן הרמב״ם ודאי כבר לא היה ככה, ואז הוא אומר, אל תלכו לבדוק במקומות אחרים, כי מצד, כאילו, תקנה שלא כזה, לא מצד הדין דאורייתא, מצד שזה לא הגיוני,
אז זה לא תתורו, מה זאת אומרת?
הוא לא מתכוון שזה לא תתורו מדין דאורייתא, הוא מתכוון כאילו להגיד שזה סוג של סיפסנישט כזה, אתה לא יכול עם כל אחד להתחיל לבדוק עכשיו דברים,
הוא כותב שזה לא תתורו, אני לא יודע... הוא לא מתכוון למה שהוא כותב.
כן, כי אני אגיד לרב למה, כי מלא פעמים הרמב״ם...
אני גם לא מבין את זה בתקופת מתן תורה עצמה, החלוקה הזאת לא עוזרת.
למה לא? למה לא?
מה נפקא מינה? זאת אומרת, אני עומד במעמד הר סיני ואני חושב שיש שני אלוהים.
אז מה? אז יש... אז לא, אבל אם אתה מאמין עובדתי שאלוקים דיבר אליך, זה לא משנה מה אתה חושב.
לא עושה לא משנה, אבל אני רואה, אני טוען שיש שני אלוהים.
זה לא משנה? כן. כי אם עובדת, כי יש עובדה יותר חזקה מזה, עובדה שאתה רואה שאלוקים דיבר.
יותר חזקה. או שאתה משכנע אותי, או שאתה לא משכנע אותי. אם לא שכנעת אותי, לא יכול להיות איסור.
לא, נכון שבמציאות אתה חושב ככה, אבל זה איסור שאתה צריך להתמודד איתו. כמו נטייה לגנוב. אחד יש לו נטייה לגנוב, זה אותו בעיה.
מדבר על נטייה, מדבר על מסקנה. זה לא נטייה, זה תוצאה של טיעון, של שיקול. נטייה זה משהו אחר. ברור שנטיות הן לא דבר אמיתי. נטיות, בהחלט צריך להתגבר עליהן אם הן הולכות לכיוונים לא נכונים. האם הגעתי למסקנה אחרת, זה לא נטייה. הגעתי למסקנה אחרת, אני חושב שיש שני אלוהים. אז מה, אז אני עומד במעמד הר סיני, אז בגלל זה אי אפשר, אסור לבדוק את התזה הזאת? למה לא? מה, לא רואה את ה, למה ההבחנה ההיסטורית הזאת משנה? ואני גם לא מבין מה קורה היום, הרמב״ם מדבר גם על היום.
היום כבר אין את העובדה הזאת שאלוקים מתגלה.
נו, אבל הרמב״ם אומר שגם היום יש לו את הטורו.
אני רוצה להגיד שהרמב״ם לא מתכוון באמת לדין לא את הטור הרגיל שלו.
אז אני אומר...
הרמב״ם גם מלא פעמים בהלכות שלו מביא ומערבב דברים בכוונה, הוא כותב נגיד, זה אסור בגלל ככה וככה, שזה לא כתוב בתורה הדבר הזה. כמו שהחינוך כותב באיזה מקום, הוא מביא, לא זוכר איפה זה, שהוא מביא כל מיני הלכות, ואז הוא כותב כזה בגלל זה, זה בגלל זה, גם ראשונים עושים את זה. אבל
לא,
זה לא
לא.
באמת בגלל זה.
לא, לא, אין דבר כזה. זאת אומרת, יש, החינוך לפעמים כותב, אני, ברכת המזון, אז הוא מכניס גם את ברכת התורה. כי בגמרא עצמה, בברכות, הרי מחברים את ברכת המזון עם ברכת התורה. אבל מה זאת אומרת? אתה יכול להגיד, רוח הדברים אומרת גם את זה. זה אני יכול להבין. אבל אתה מציין את זה. אבל כשהרמב"ם אומר, לא תתורו כולל את זה, אז הוא אומר, לא תתורו, זה זה. מה, אני לא רואה איך אפשר להבין את זה אחרת.
אפשר להבין את זה כי הרמב"ם במקומות אחרים ממליץ לתלמידים שלו במקום בתשובות וכאלה כן ללמוד ספרים אחרים. אז רואים שמשהו כאן, הרמב"ם עצמו...
לא, יש לך סתירה, הכל טוב, אבל המשמעות של הדברים שלו פה היא זאת. עם הסתירות צריך לדון, אבל על זה אנחנו מדברים פה. אבל מה שהוא אומר פה זה ברור, זה לא תטור.
הרב,
כן.
אם אני מבין נכון, אני חושב שמה שהרב מנסה לעשות כרגע זה סימטריה בעצם בין הפן החיובי של אין סמכות פורמלית ב... באמונה חיובית, זאת אומרת צריך להאמין בהשם, והפן השלילי של זה שאסור להאמין כביכול בעבודה זרה או משהו כזה, נכון?
לא,
אי אפשר להוכיח אותי לא להאמין בעבודה זרה, נכון?
אי אפשר לאסור עליי משהו ואי אפשר לחייב עליי משהו בתחומים...
נכון, באופן, כן, כן, כאילו בסמכות פורמלית, נכון? עכשיו, אם זו באמת הסימטריה, אז למה הרמב״ם בעצם יאסור ממני... לא יכול לאסור ממני לבדוק. זה שאני בודק, הוא יכול להגיד לי אל תבדוק. יכול להגיד לי אל תבדוק, הוא יכול להגיד לי אל... הוא לא יכול להגיד לי אל תאמין, כי זה באמת...
זה ההבחנה שעשיתי קודם.
נכון. לא, אבל הרב אומר שהלא תתורו זה אל תבדוק.
נכון.
זאת אומרת, הסמכות פורמלית היא כן על אל תבדוק, אומר לך אל תלך לבדוק.
נכון, זה לשון הרמב״ם לכאורה. אבל אני טוען שגם זה לא סביר.
למה, אוקיי, אז למה זה
לא
סביר?
לא סביר ברמב״ם. ברמב״ם זה כנראה מה שכתוב. אני טוען
אוקיי.
בעיניי, לא סביר.
למה?
אני יכול לאסור על בן אדם לבדוק. צריך לגבש
למה
עמדה.
לא?
מה, אתה רוצה שהוא... איך הוא יגבש עמדה אם הוא לא בודק? אתה
בוא,
בא ותובע...
כי הוא לא רוצה שתיגרר לזה.
תביעות, אתה תובע ממני תביעות מכוח התורה. אבל האם לא לפני כן אני צריך לבדוק האם אני מחויב לתורה? האם התורה היא אמת? אתה לא יכול לאסור עליי לבדוק האם התורה היא אמת מכוח התורה.
אז האם אני צריך לבדוק דברים אחרים שהם לא תורה בשביל להבין שהתורה היא אמת? אני חייב את זה?
אם אתה חייב, אז תבדוק. אם אתה לא חייב, אל תבדוק. אבל מי שחושב שהוא חייב, וככה הוא מגבש את העמדה שלו, אי אפשר לאסור את זה עליו.
דווקא זה נראה לי מאוד הגיוני, זה נראה לי מאוד הגיוני שהרב מזהיר אותנו, כביכול, הרמב״ם מזהיר אותנו, אומר לנו, אל תיכנס לזה אפילו. דווקא זה כן סמכות פורמלית שמאוד make sense, כאילו זה מאוד הגיוני.
מה זאת אומרת make sense? באותה מידה, מי שנולד בעולם נוצרי, אז יגידו לו, אסור לך לבדוק את עקרונות הדת הנוצרית. עכשיו, אתה כיהודי, יש לך טענה כלפיו?
לא, אסור לך לבדוק את העקרונות של הדת היהודית.
הנוצרית.
מה זאת אומרת? הנוצרי יגידו לו שלא לבדוק את הנוצרי?
כן, לא להרהר אחריהם. זאת אומרת, להאמין בזה ולא לבדוק אלטרנטיבות.
יכול להיות, כן.
מה זה יכול להיות?
זה הגיוני, לא, זה הגיוני שיגידו לו את זה, הגיוני.
מאוד הגיוני שיגידו לו את זה, רק אני שואל, האם יש לך טענה כלפיו על זה שהוא לא בדק והוא טועה? אתה כיהודי. הוא הפגני, כן? הפגני שעובד עבודה זרה ב, לא יודע, באפריקה. עכשיו הוא, כן, הרבס שלו אמרו, לא אסור לבדוק, צריך לרקוד סביב האש פעמיים בשבוע. בסדר, אחרת לא יורד גשם. עכשיו, זה מה שהוא עושה. עכשיו, אתה, יש לך טענה כלפיו, אמרו לו שאסור לבדוק, מה אתה רוצה?
לא, אז אין לי טענה כלפיו, לא?
בטח שיש טענה כלפיו.
לא, הוא בדיוק עושה את מה שהתורה שלו כביכול, מבקש ממנו לא לבדוק.
הוא צריך לבדוק האם התורה הזאת נכונה או לא.
אז שוב אני חוזר לשאלה, למה בשביל לבדוק האם התורה שלי נכונה, אני חייב ללכת לבדוק תורות אחרות, למה?
לא יודע,
למה
יש
זה בהכרח?
אלטרנטיבות, אתה צריך להחליט מי צודק. זה לא נכון לבדוק את האלטרנטיבות כדי להחליט מי צודק? אתה בדרך כלל, כשאתה שוקל שתי אלטרנטיבות, אתה בודק רק אחת ומחליט שהיא צודקת בלי לבדוק.
לא, אבל אם אני משוכנע מספיק, שבלי
אם
לבדוק
אתה משוכנע
דברים
מספיק,
אחרים.
אז אין שום בעיה, אז השתכנעת. אבל אנחנו מדברים על מי שלא משוכנע. הרי סמכות פורמלית זה מה שהיא אומרת. אתה צריך לעשות את זה כי אני אמרתי, לא כי השתכנעת. אם השתכנעת הכל בסדר, אבל אם השתכנעת אז לא צריך שום דבר, אז אתה כבר משוכנע. אני מדבר על מישהו שבודק את זה כדי לגבש עמדה, עוד אין לו עמדה.
אז בעצם מה שהרב אומר זה שבן אדם שהוא לא משוכנע, הרמב״ם, למה שהרמב״ם יאסור עליו בעצם לבדוק דברים אחרים?
הוא לא יכול
כי
לעשות.
בכל מקרה, כי בכל מקרה הוא לא משוכנע בתורת השם.
מכוח מה אתה בא לשכנע אותו? זה גם לא, זה פשוט לא, זה לא הגיוני.
לא, אבל בן אדם, לא... בן אדם שהוא לא משוכנע שהתורה שלנו היא אמת, למה בכלל שילך לי...
מה שלא תהיה כוונת הרמב״ם, ואפילו אם הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו יעמוד כאן ויגיד לי אסור לך לבדוק אלטרנטיבות, אני מצפצף עליהן. אף אחד לא יכול לאסור עליי לבדוק אלטרנטיבות.
למה זה? זה קשה להבין את זה. בסמכות פורמלית לגבי אמונות, אני הבנתי כי אי אפשר באמת להוכיח בן אדם להאמין במשהו, דבר כזה, לא מעשה. אבל
זה
לבדוק...
אותו דבר, להגיד לו לא לבדוק,
לא, לבדוק זה מעשה.
להאמין במשהו. זה
לא,
אותו דבר.
לא, אני יכול להיות אתאיסט גם. אני יכול להיות אתאיסט.
אבל אם
אסור לא מאמין בכלום.
לבדוק, אז מכריחים אותך להאמין במשהו, לא? מה ההבדל?
לא, לא בהכרח. לא, אז כן, לא, אולי מכריחים אותי גם,
אסור לך לבדוק
או להאמין
שום
בתורה.
טענה אחרת חוץ מהטענה הזאת, אבל אתה חופשי לבחור מה שאתה רוצה. אתה מזכיר לי את הבחירות בסוריה. זו הדוגמה שתמיד אני מביא, כן? אתה נכנס לקלפי, בוחר באופן חופשי את הפתק היחידי שיש שם, ומי שנבחר בראש קולו, ברוב קולות הוא נשיא סוריה. אם אתה לא יכול לבדוק אלטרנטיבות, אז אתה מכריחים אותך להאמין במשהו מסוים. מה ההבדל בין שני אלה?
לא, זה פשוט נראה לי סוג של אסימטריה כזאת, כאילו זה לא נראה לי שזה אחד ומינוס אחד פה. זה לא, זה... אחד הוא אמונה והשני הוא מעשה. אין פה סימטריה בעיניי.
ברור שזה מעשה, לכן אמרתי שההבחנה הזאת היא הבחנה קיימת ברמה המושגית. אבל בהיגיון אין לה שום היגיון. ברמה המושגית זה לא אותו דבר איסור להחזיק בדעה אחרת, מול האיסור לבדוק דעה אחרת. נכון? לכן עשיתי את ההבחנה הזאת ברמב״ם. רק אחרי זה הערתי שאולי ברמה המושגית אפשר לעשות הבחנה כזאת, אבל ברמה ההגיונית אין לה שום היגיון, היא לא מחזיקה מים. כי כמו שאי אפשר לתבוע ממני לחשוב משהו, אי אפשר לאסור עליי לבדוק מחשבות אחרות. זה אותו דבר.
הרב, שתי שאלות. נגיד אם הרמב״ם דיבר בזמן, כביכול בזמן מתן תורה, בערך בדור הזה שאומרים שהיה שם גילוי והקדוש ברוך הוא עדיין נגלה, ואז אתה כבר רואה כביכול שהתורה היא אמת, אתה רואה את זה בעיניים, לא צריך דרך כל מיני הוכחות וכל מיני אמונות וזה, אז פה אולי יש מקום לטיעון של הרמב״ם.
לא.
כאילו, אתה בכל מקרה יודע שזה אמיתי,
לא,
אז
לא
על...
לא.
למה לא?
מה זאת אומרת? ממה נפשך? אם אני חושב שזה נכון כי העובדות והכל נכון, אז לא צריך לצוות עליי כלום, אני כבר חושב שזה נכון. אבל אם אני לא חושב שזה נכון, אז או שתשכנע אותי, או שתשתוק. אתה לא יכול
לצוות
עליי
אם...
לא לחשוב את מה שאני חושב.
לא, אני מצווה עליך לא לחשוב, כאילו לא להגיע למסקנה שהגעת, כי הרי אתה יודע שהמסקנה, אתה ראית במו עיניך שהמסקנה לכאורה היא לא נכונה.
אם ראיתי במו עיניי, אז אני כבר יודע שזה לא נכון, אתה לא צריך לצוות עליי.
לא, והשנייה,
ואז... תגיד למישהו שלא
לא.
מקבל את זה.
ואז אתה מגיע לסתירה לכאורה בין, נגיד, לא יודע, התצפית שלך לבין המסקנה השכלית,
okay.
ואז אתה חושב שהמסקנה השכלית שלך היא נכונה,
okay.
ואז אתה בא ותשלול את התצפית.
לא.
תגיד, טוב, מן הסתם, לא יודע, עזיתי אולי, כל מיני דברים
נכון,
כאלו.
בסדר גמור, אז הגעתי למסקנה שעזיתי, ועכשיו אני מחזיק בזה. עכשיו תסביר לי איך אתה יכול לאסור עליי את זה.
אוקיי, okay, הבנתי. עוד שאלה, האם, כאילו, לדעת הרב יש מקום, נגיד, לאסור על רבנים, כאילו שהרבנים יעשו על התלמידים שלהם לבוא וללמוד. כאילו הרב, הוא יודע שזה אמיתי, הוא חושב שהתלמיד שלו הוא לא כזה חכם, הוא חלילה יבוא ויסתכל.
כן, החסידים אומרים שלרבה מותר כל מיני דברים, כי יש לו השגות גבוהות, אבל האנשים
לא,
הפשוטים זה... אסור להם, כמו רב נחמן.
זה לכאורה מה שמה הרמב״ם פה, לא? גם. כאילו שהוא אומר שאתה אל תלמד, כי אתה תבוא ותגיע למסקנות הנכונות, אבל אני כן יודע ואני כן לומד.
אני לא יודע, תראה, כל אחד יכול לעשות באיזה מדיניות שהוא רוצה. אני בתור אדם פשוט לא הייתי מקבל. רואה כזאת. אני, נדמה לי שהצעתי את ההסבר הזה באתר אפילו, שיכול להיות שהרמב״ם מדבר לכאלה טיפשים שחושבים שבאמת צריך לקבל הוראה כזאת. אז אנשים כאלה באמת אולי כדאי לתת להם את ההוראה הזאת. אבל אדם אינטליגנטי מבין שאין לזה שחר. אז אליו זה בכלל לא מופנה. אני חושב שגם אפשר להוסיף פה עוד משהו קטן לגבי האיסור ללמוד דברים אחרים, שזה דומה למצוות עשה להאמין בהשם. זאת אומרת,
רגע, למצווה הזאת אני אגיע עוד מעט.
לא, אני לא מדבר על המצווה, העיקרון הזה הוא דומה, כי אם אתה אוסר עליי ללמוד משהו אחר, מכוח מה אתה מצווה עליי? הרי אני צריך לבדוק אם יש לך את הסמכות לצוות עליי את הדבר הזה.
זאת הטענה שלי.
לא, הטענה, אני הבנתי את זה טיפה אחרת מה שטענת. אני הבנתי ש... אני לא זוכר איך הבנתי את זה מקודם, אבל זה היה נשמע לי טיפה אחרת.
אני לא יודע. מה שאתה אמרת, נדמה לי שזה מה שאני אמרתי.
אוקיי.
אם הבנתי נכון, אני לא...
אז איך הרבי יושב את הרמב״ם?
א', אני לא יודע ליישב את הרמב״ם. כשלעצמו, הדבר היחידי שאני יכול להגיד להגנתו, זה שאולי הוא מדבר לטיפשים.
זה מאוד הגיוני.
מי שטיפש מספיק כדי לקבל ציווי כזה כציווי תקף, אז אולי באמת ראוי לצוות אותו את הציווי הזה.
הרב, רואים בהקדמה של הרמב״ם עצמו, רואים שהוא כותב, שהוא כותב את הספר לכאלה אנשים. כי הוא כותב בהתחלה, בהקדמה, הוא כותב שאנשים לא יודעים אפילו לקרוא ברייתות ותוספתות וגמרא. נו, כזה מצב, ואין מה לדבר. נו,
לא יודע, אולי. כל מקרה, אני לא אוהב את הפרשנויות האלה להלכות או בכלל לטקסטים, כי אתה יודע, ברגע שאתה מתחיל להגיד לא, הוא לא התכוון ברצינות, הוא בעצם מתכוון למשהו אחר, דיברנו על האזוטריקה, כן? ברגע שהרמב״ם אומר שהוא מרשה לעצמו לכתוב דברים באופן אזוטרי, אתה כבר לא יכול לדעת שום דבר לגביו. כל מה שהוא אומר ולא מסתדר לי, אני אגיד טוב, הוא לא התכוון לזה, זה רק כתיבה אזוטרית. אז תכלס אתה, ברגע שאתה מאפשר דבר כזה, אתה בעצם מרוקן מתוכן את כל מה שאתה אומר.
איך הרמב״ם עונה על השאלה הזו? זה גם שאלה חזקה.
מה?
הרמב״ם הרי אומר שהוא הולך בפגישה אזוטרית. אז גמרנו, אז אין טעם לכל הפרויקט.
נכון, לא יודע. נכון. הוא טוען, הוא בא בהקדמה שלו שם, במורה נבוכים שם, הוא טוען שהוא כותב אזוטרית, אבל אנשים אינטליגנטיים יכולים לדעת מה הוא חושב. הוא בונה את זה באופן כזה, עם רמזים כאלה או רמזים אחרים, שאם אדם הוא אדם חכם, אז הוא מבין מה הרמב״ם חושב. אבל זה מאוד מוזר, כי הספר נכתב לנבוכים. אולי זה נבוכים נורא חכמים, אני לא יודע. אבל העובדה היא שפרשניו של הרמב״ם, נבוכים במה שהוא עצמו כתב. יש המון נבוכים בפרשנותו של מורה נבוכים.
לא, אבל הנבוכים של הרמב״ם, הוא כותב בעצמו, ההגדרה של הנבוכים שהוא מתכוון עליהם, זה אלה שהגיעו לרמה של הנבוכים. זה לא מי שלא בכלל שואל את עצמו, הנבוכים זה רמה ברמב״ם.
אוקיי, אז מילים, תכלס, לאיזה בני אדם זה מכוון? כי הבני אדם גם מאוד אינטליגנטים, העובדה שיכולים לטעון טענות והיפוכן בפרשנות דברי הרמב״ם. וכולם נתלים באזוטריקה. יש כאלה שאומרים שהרמב״ם לא האמין באלוקים. יש פרשנויות כאלה גם. שבכלל לא חשב שצריך לקיים מצוות. מה לא ראיתי כבר אצל פרשני הרמב״ם? את הכתיבה האזוטרית הזאת היא הרסנית ממש. בעיניי. אבל כן, הרמב״ם עשה את זה, אני לא...
אולי הרמב״ם מקדים את הדקונסטרוקציה הפוסט-מודרנית.
אז הוא מיותר שיכתוב. יכול לשפוך דיו על הנייר ולפרסם את זה. כתמי ראשך. כל אחד יבין בהם מה שהוא רוצה והכל מצוין.
זה בדיוק הטענה של הרב שג"ר, שהכל צריך להבין איך שרוצים.
אז רק חבל להשקיע בזה מאמץ, אפשר לשפוך את הדיו ותוך שנייה הייתי כותב את היד החזקה ואת מורה נבוכים והכל היה בסדר. קיצור, דברים מופרכים מצד אחד, אבל מצד שני, הרמב״ם עצמו בישל את הדייסה הזאת. ברגע שאתה מרשה לעצמך אזוטריקה, אז זה בעייתי. אבל ביד החזקה לא מקובל לחשוב שיש אזוטריקה, במורה נבוכים כן. ביד החזקה פחות סביר, או לפחות לא נראה ככה, אבל לא מקובל שהרמב״ם כותב בצורה אזוטרית ביד החזקה. אבל את ההלכה הזאת אני לא מצליח להבין. זה או שמשהו שפשוט לא קביל בעליל, ואם אני מצליח איכשהו להליץ יושר על הרמב״ם, זה להגיד שהוא דיבר על טיפשים. אני לא יודע. בכל אופן, אולי עוד מקור שהעלו לי באתר, בעקבות השיעור הקודם. אז יש פה בפרק שני משמונה פרקים,
דקי, המרי והמשמעת התוריים, אמנם יימצאו לשני חלקים מחלקי הנפש, והם החלק המרגיש והחלק המתעורר לבדם. ובשני אלו החלקים יהיו כל העבירות והמצוות. אבל החלק הזן והחלק המדמה, אין משמעות בהם ולא מרי. הועיל ואין לדעת ולבחירה בשניהם מעשה כלל, ולא יוכל אדם לבטל פעולתם או להגבילם בפועל מה. הלא תראה כי שני אלו החלקים, רוצה לומר הזן והמדמה, יפעלו בעת השינה, מה שאין כן בשאר כוחות הנפש. אמנם החלק השכלי יש בו מבוכה, אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם כן משמעת ומרי. כן? יש סמכות גם בחלק השכלי. לפי אמונת דעה בטלה או אמונת דעה אמיתית, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה או עבירה. אז זה קטע מאוד מעניין. א', החלק הזן והמדמה זה לא דברים שבמחשבה, זה אינסטינקטים. וזה אומר הרמב״ם באינסטינקטים לא שייך מצוות ועבירות. אגב, זאת בעיניי הסיבה למה על רגשות לא שייך מצוות ועבירות. הם שייכים לחלק המדמה, הזן והמדמה. עכשיו, מעבר לזה, יש את החלק המרגיש והמתעורר, לא יודע, זה ה...
כן, אבל הרמב״ם במפורט אומר מרגיש, זה לא הזן והמדמה.
עוד פעם?
הרמב״ם פה אומר במפורט שהמרגיש, חלק המרגיש הוא לא... הוא לא בקטגוריה של הזן והמדמה. אז המרגיש זה לא, מה
שהרמב״ם... זה המשפט שעכשיו התחלתי להגיד אותו. זאת אומרת, אני טוען מכוח זה שגם ברגשות אין טעם לצוות מצוות. אבל הרמב״ם פה, החלק המרגיש והחלק המעורר, נראה לכאורה שכן. מעבר לזה, הרמב״ם, אבל יש קטגוריה נוספת, וזה החלק השכלי. ושם הרמב״ם אומר, יש מבוכה. זה מאוד מעניין, כי זה בדיוק הנושא שלנו. האם בחלק השכלי יש מצוות ועבירות או לא? אז הוא אומר, פה יש אמונת דעה בטלה או אמונת דעה אמיתית. אפשר לך, כי יש פה אמת או שקר. אפשר להכריע. באינסטינקטים אין אמת ושקר. האינסטינקט הוא אינסטינקט, מה שמתעורר, זה מה שיתעורר. אבל בשכל, אז ברור שיש אמת ושקר. אבל, אומר הרמב״ם, אפשר שיהיה בזה הכוח גם כן משמעת ומרי, לפי אמונת דעה בטלה או אמונת דעה אמיתית. זאת אומרת, על כאן יכול להיות שיטילו עליי גם חובה, כן, יש משמעת ומרי, להישמע לזה או למרוד נגד זה, בגלל שיש פה אמת או שקר. אבל הוא מוסיף פה עוד תוספת שהיא מאוד מעניינת, אבל אין בו מעשה שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה או עבירה. מה הוא מתכוון פה? הוא מתכוון לומר שאני רק חושב, העבירה היא המחשבה ולא איזשהו מעשה. ברור, הוא מדבר על המחשבה. מה פשר התוספת הזאת? יכול להיות שמה שהוא מתכוון פה לומר, אני לא בטוח, כי לשונו פה לא ברורה, יכול להיות שמה שהוא מתכוון לומר, זה שיש פה הכרעה של אמת ושקר. אבל מצווה אי אפשר לעשות מזה. זאת אומרת, לחשוב את הדבר הזה זה לא מעשה מצווה. זה מעשה נכון. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא מחשבה נכונה, והמחשבה ההיא היא מחשבה לא נכונה. אבל אתה לא יכול להגיד שהמחשבה הנכונה זה מעשה מצווה, או המחשבה הלא נכונה זה מעשה מרי, זה עבירה. וזה בעצם מביא אותי להצעה שאותה הצעתי במסקנת הטור הזה, כאן אני משלים את השיעור הקודם, יכול להיות שמה שהרמב״ם, הרי אני חוזר עוד פעם לדבריו בפירוש המשנה. בפירוש המשנה הוא אמר איזה זכות תולה לסוטה, או על מה מחפרים סעירי ראשי חודשים או סעירי רגלים, אז הוא אומר שלא פוסקים לגבי זה הלכה, וביד החזקה הוא כן פסק. אבל שימו לב, הוא לא פסק משהו מעשי, פסק מה נכון. איזה זכות תולה ואיזה זכות לא תולה, או על מה מחפרים סעירים, שיש בו מחשבה ואין בו מחשבה בתחילה ובסוף, על מה מחפרים הסעירים. אז הפסיקה שלו היא לא פסיקה של מה לעשות, אלא היא פסיקה של מה לחשוב. וכאן יכול להיות שלזה באמת הוא מתכוון גם בקטע הזה של הפרק השני, משמונה פרקים. אני הצעתי בטור הזה, שהרמב״ם באמת לא פוסק פה הלכה, אלא מכריע מהי האמת. זה לא אותו דבר. הרמב״ם יכול להגיד, תראו, האמת היא שסעירי ראשי רגלים מחפרים על זה ועל זה. או שעל זה חייבים מיטה בידי שמיים, ועל זה חייבים כרת. כל הדברים האלה, זה לא פסיקת הלכה במובן של, שזה מחייב. כי אי אפשר לחייב על מחשבות, כמו שאמרתי קודם. אבל זה כן הכרעה של מה נכון. הרמב״ם אומר שזה מה שנכון. הרי יש פה, זו נקודה חשובה, כשאני אומר שאין, אי אפשר להכריע, אי אפשר להכריח בן אדם להאמין בזה ואי אפשר לצוות, זה לא אומר שאין בזה אמת. להפך, בטענות עובדה, זה הטענות שהכי ברור שיש בהם אמת ושקר. נכון? זה לא, הטענה היא לא שבטענות עובדה אין אמת ושקר, פלורליזם כזה, שכולם צודקים. ודאי שלא. הפוך, בטענות עובדה זה הכי פחות מועד לפלורליזם. ברור שאחד צודק והשני טועה, אם יש מחלוקת. אני רק טוען שאי אפשר לבוא מכוח טענת סמכות על טענות עובדה. גם אם אתה טועה, אי אפשר לדרוש ממך לחשוב אחרת. לא מוגדר. לא בגלל שאתה לא טועה, אתה טועה. אמת ושקר יש בטענות האלה, כן? זה ברור. רק לתבוע ממך להחזיק באמת, או לנטוש את השקר, זה אי אפשר. אפשר לשכנע אותך, אבל לא לתבוע. אוקיי? עכשיו, אם באמת, וזה מה שיכול להיות, שזה מה שהוא כותב בפרק השני, מה שקראנו עכשיו, שיש פה אמונה אמיתית ואמונה לא אמיתית, אבל זה לא יאמר על זה מעשה מצווה. לא יכולה להיות דרישה להחזיק באמונה האמיתית, או לא להחזיק באמונה השקרית. אי אפשר להפוך את זה למצווה. אז נכון, זה מופיע ביד החזקה, ובמובן הזה הרמב״ם הכריע לגבי השאלה מה נכון. אבל זה לא הלכה או מצווה במובן הזה שאתה חייב לקבל את זה. אין דבר כזה חייב לקבל עובדות. יכול להשתכנע שהרמב״ם צודק, אז אין בעיה. אבל אם לא השתכנעת, אי אפשר לתבוע ממך לחשוב כך. ואולי גם הרמב״ם לא מתכוון לזה. כל מה שמתכוון זה רק להכריע מהי האמת. זה הכל. ואם זאת המשמעות, אז באמת הטענה היא שמה שהוא כותב בפרק השני, משמונה פרקים, זה בדיוק זה. הוא אומר, יש אמת ושקר בטענות האלה, במצוות השכליות. יש בזה מבוכה, הוא אומר. למה יש בזה מבוכה? כי הרי אמת ושקר יש בזה. זה לא אינסטינקט, זה שיקול דעת. יש מסקנה נכונה, מסקנה לא נכונה. רק מעשה מצווה אי אפשר להגיד על זה. או במילים אחרות, אי אפשר לצוות על זה. כשאני מחזיק בעמדה הנכונה, אי אפשר להגיד שקיימתי מצווה. כי מי שלא מחזיק בעמדה הזאת לא עבר עבירה. אי אפשר לדרוש ממך את הדרישות האלה. אפשר להגיד, לחוות דעה, מה נכון? הרמב״ם מכריע מה לדעתו נכון, אבל הוא לא דורש מהאנשים לאמץ את הדבר הזה. עכשיו, אם
שאתה...
אתם מבינים את זה כך, אז יכול להיות שהרמב״ם באמת בכלל לא חזר בו בין פירוש המשנה ליד החזקה, כי אינשקי מנסה כל מיני אפשרויות איך לצמצם עד כמה הרמב״ם חזר בו מפירוש המשנה ליד החזקה. לפי שאני מציע כרגע, הוא לא חזר בו בכלל. באמת אי אפשר להכריע. כל מה שהוא אמר ביד החזקה זה מה לדעתו האמת. עכשיו תראו, אני אראה לכם את הלשון של הרמב״ם בשלושת המקומות בפירוש המשנה, ואתם תראו שהוא מדייק מאוד בלשונו בפירוש המשנה. אני חוזר רגע למה שהוא כתב בפירוש המשנה. יו, בסוטה, הנה, נתחיל קודם כל בשבועות. תראו את המשפט שהרמב״ם כותב. כבר הזכרנו לך כמה פעמים, שכל מחלוקת שתהיה בין החכמים ואינה תלויה במעשה, אלא קביעת סברה בלבד, אין מקום לפסוק הלכה כאחד מהם. לא אין מקום להכריע מי צודק. אלא אי אפשר לפסוק הלכה, אבל אתה לא יכול לחייב מישהו לקבל את אחד הצדדים. אבל בהחלט אתה יכול לחוות דעה מי צודק. תראו את המקור הבא, בסוטה. כבר אמרתי לך לא פעם, שאם נחלקו חכמים באיזו השקפה ודעה שאין תכליתה מעשה מן המעשים, הרי אין לומר שם הלכה כפלוני. הוא לא כותב שאין להכריע בנושא הזה. הוא כותב שאין לקבוע את זה כהלכה, כי הלכה זו דרישה מהאנשים, לקבוע מהי האמת, זאת מסקנה, זאת האמת. לקבוע הלכה זה אומר שהאמת הזאת גם מחייבת אותך. יש עליך טענה אם אתה לא מחזיק בה. אותו דבר בפירוש המשנה בשבועות. כבר ביארנו שכל סברה מן הסברות שאין בה מעשה מן המעשים שתחלקו בחכמים, לא נאמר בהלכה כפלוני. אתם רואים, הוא מאוד מדייק בלשונו, בשלושת המקומות זה ממש אותו ניסוח. עכשיו, נחזור רגע ל... לפרק השני. אתם רואים, אבל אמנם החלק השכלי, אני אקרא את זה עכשיו במשקפיים האלה, אמנם החלק השכלי יש בו מבוכה, אבל אני אומר שאפשר שיהיה בזה הכוח גם כן משמעת ומרי. לפי, יש בזה מבוכה, זה לא בטוח, אבל אפשר שיש בזה משמעת ומרי, לפי אמונת דעה בטלה או אמונת דעה אמיתית. אבל אין בו מעשה שיאמר עליו בסתם שם מעשה מצווה או עבירה. פשוט אתם אומרים, טוב, כי זאת מחשבה, זה לא מעשה מצווה, זאת מצווה שבמחשבה. אבל את זה לא צריך להגיד, אתה מדבר על מחשבה. ברור שכשמדובר על מחשבה, אז אין פה מעשים, זה מחשבות. יכול להיות שמה שמתכוון לומר זה מה שאמרתי קודם. שהדבר הזה הוא דעה בטלה או אמונה אמיתית, אבל זה לא מעשה מצווה להחזיק בדעה הזאת, או לא להחזיק בדעה הזאת, או עבירה לא להחזיק בדעה הזאת. זה מה שמתכוון לומר, לא שמתכוון לומר שמחשבה היא לא מעשה. את זה גם אני יודע. אלא שעל דבר כזה לא שיירת מצווה, לכן הוא אומר, יש בו מבוכה, אחרת, למה הוא אומר יש בו מבוכה? הוא אומר, יש, להפך, אז בשכל יש פה מצווה ויש פה עבירה, נכון, זה לא מעשה מצווה, זה מצווה על מחשבה. איפה המבוכה? מה לא ברור לו בכל הסיפור הזה? לכן הוא אומר, תראו, ולפיכך אמרתי למעלה, שבשני החלקים ההם ימצאו העבירות והמצוות. זאת אומרת, על החלק השכלי, שהוא חלק שלישי, זה נשאר במבוכה. הוא לא מוסיף את זה לחלק המצוות והעבירות. למה? הרי עכשיו הוא אמר שיש. יש בזה הכוח גם כן משמעת ומרי, לפי אמונת דעה בטלה או אמונת דעה אמיתית. נו, אז יש בזה מצוות ועבירות משמעת ומרי. אז למה זה רק בחלק המרגיש והמתעורר ולא בחלק השכלי? כי אני, יכול להיות שמשהו באמת מתכוון לומר, צריך לראות אולי תרגומים אחרים, זה תרגום מערבית הכל. יכול להיות שמה שהוא אומר, אין בו מעשה, הכוונה אי אפשר להגדיר את זה כמצווה, זה המבוכה שלו. יש פה אמת ושקר, אבל אומר הרמב״ם, אבל יכול להיות שאי אפשר להגדיר דבר כזה כמצווה או כעבירה. כי אי אפשר לדרוש מבן אדם לחשוב משהו, גם אם הוא אמיתי.
אז למה מעלין ולא מורידין וכאלה?
מה, לא הבנתי?
אז למה מעלין ולא מורידין וכל הזה?
אני אגיע לזה.
אם נשתמש בטרמינולוגיה של השיעור הקודם, אפשר לומר שהרמב״ם מגיע במקום הזה לא כסמכות פורמלית, אלא כסמכות מהותית?
בדיוק. בדיוק ככה.
ואם ככה אין קשר בין זה לבין י"ג מידות, י"ג עיקרי אמונה, שעליהם אנחנו מדברים כאן? כי זה, פה הוא מדבר כסמכות פורמלית.
תרף נראה, לא בטוח. אולי גם שם זה ככה.
אוקיי.
תרף נראה, זה מה ששאלו פה עכשיו. אבל... הרבה המורידים ואין מעלים, שלכאורה זה באמת נראה סמכות פורמלית. אבל עצם הקביעה, אתה יכול להגיד שגם הקביעות של 13 העיקרים, זה רק קביעות שזאת האמת. אבל זה לא דרישה מבני אדם לקבל אותם.
זה לא נראה ככה...
דרישה במובן של מצווה ועבירה.
מהמקום ההוא זה לא נראה ככה מה...
עד עכשיו בכלל לא עשינו את ההבחנה הזאת, אבל אחרי שאני עושה את ההבחנה הזאת, אני לא יודע, אפשר לקרוא גם שם אולי באותה צורה.
מהפעם הקודמת שהסתכלתי זה לא נראה ככה, אבל אני נשמע את המשך השיעור הזה.
אנחנו עוד נגיע ל-13 העיקרים, אבל לא
ככה. בהמשך, אבל בהמשך הרמב״ם שם טוען שדעתו נוטה שכן.
מה? לא הבנתי?
בהמשך שם הרמב״ם טוען שדעתו נוטה שכן, שיהיה על זה מצוות, שיהיה על החלק השכלי. מצוות ועבירות.
אתה שקראתי עכשיו אתה מדבר?
לא, 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 בהמשך שם, בהמשך השמונה פרק, באותו פרק, בהמשך, הוא אומר שדעתו נוטה שכן, ואני ראיתי בפירוש של הרב, לא, של ליבוביץ', הוא כותב, אז הוא אמר שזה כאילו הרמב״ם, כאילו הכוונה, אתה יכול לצאת מהמענם להוציא, כאילו להפריד כמה שיותר את הדמיון, את הדמיונות מהאנליזה השכלית שלו, שעל זה כאילו יש ציווי אולי לפי הרמב״ם.
בסדר, אבל זה לא ציווי על בן אדם שלא מאמין כן להאמין, זה ציווי על בן אדם לעשות את המיטב כדי להגיע לאמת. אבל בסוף בסוף, אם לא הגעתי לאמת, לא אמורה להיות טענה כלפיי. אני חושב אחרת.
אז הרב לא מסכים לזה.
Okay. לא, אולי זה מה שהוא אומר, אני לא יודע, לא צריך לראות מה הוא אומר. אבל בכל מקרה, בקטע שקראתי כאן, כשהוא מדבר על המבוכה, לא ברור מה בדיוק המבוכה.
כן.
אז זה אני אגיע עוד לגבי מורידים ואין מעלים וכופרים ואפיקורסים וכדומה. אני רק רוצה לעסוק בעוד שני נושאים. כן, אז יש פה השאלה שכבר עלתה פה גם קודם, היא באמת שאלת האמונה. הרמב״ם במצוות עשה א', הרמב״ם במצוות עשה א', המצווה הראשונה היא הציווי אשר ציוונו להאמין האלוהות, והוא שנאמין שיש שם עילה וסיבה, הוא פועל לכל הנמצאות, והוא אמרו יתעלה, אנוכי השם אלוקיך. ובסוף גמרא מכות, אמרו תרי"ג מצוות אמרו למשה בסיני, מה יקרא, התורה ציווה לנו משה, כלומר מניין תורה, זה 611, ויקשו על זה ואמרו תורה בגמטרי אחי אבי, שית 111 אבי. והייתה התשובה, אנוכי ולא יהיה לך, מפי הגבורה שמענום. הנה כבר התבהר לך, כי אנוכי השם, מכלל 613 מצוות, והוא ציווי באמונה, כמו שבארנו. עכשיו כאן זה נראה די ברור, שהרמב״ם מצווה על אמונה. זאת אומרת, התורה, לשיטת הרמב״ם, התורה מצווה על אמונה. ופה כבר רבו להשיג על המצווה הזאת של הרמב״ם, ועיקר ההשגה, מעבר לפרשנויות, יש פרשנויות, וזה הרמב״ם בעצמו רומז, יש פרשנויות על הגמרא במכות. השאלה האם באמת פרשנית אנוכי מתכוון לצוות עלינו משהו, אנוכי השם אלוקיך, או שלא. אז פה הרמב״ם, עם זה הרמב״ם מתמודד. זה הרמב״ם אומר שאנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, וזה משלים ל-613 מצוות. אז רואים שהאנוכי נתפס כמצווה. זה ראיה מהגמרא. עכשיו, אבל מעבר לזה, שאלו על הרמב״ם שאלות מסברה, לא בפרשנות הגמרא. השאלה הכי ידועה, זאת השאלה של איך אתה יכול לצוות על אמונה, אם כל המצוות מניחות אמונה. אז אם אני לא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא לא יכול לצוות עליי. כשמצווים עליי, זה מתבסס על זה שאני מאמין במצווה ובסמכותו של המצווה. אבל לצוות עליי להאמין שיש מצווה, אתם מבינים? זה אבסורד. מי הוא המצווה? אם הגעתי למסקנה שהוא ישנו, אז אין טעם לציווי. אם אני לא חושב שהוא ישנו, אז גם את הציווי הזה אני לא אקיים. כי למה שאני אקיים ציווי של מישהו שאין לו סמכות, או שלא קיים? אז השאלה הבסיסית, שזה אלו כמה נושא כלי, כמה פרשנים של הרמב״ם, איך זה יכול להיות שדבר כזה יחשב כמצוות עשה? טוב, אז גם פה יש, אני בשלב כלשהו חשבתי שהרמב״ם מביא את המצווה הזאת, אבל הוא לא באמת מתכוון שהדבר הזה הוא מצווה. אלא זאת הכותרת או הפתיח לספר המצוות. מה שנקרא אצל הנס קלזן, הוא פילוסוף של המשפט, הנורמה הבסיסית של ההלכה. הנורמה הבסיסית של ההלכה זה העיקרון היסודי שעליו יושבת כל ההלכה. והוא אומר, קלזן אומר שבכל מערכת משפטית יש נורמה ראשונית, בסיסית, שממנה נגזרת כל המערכת המשפטית. בהלכה הנורמה הבסיסית זה האמונה והמחויבות לציוויו של הקדוש ברוך הוא. ואם זה ככה, יכול להיות שמצוות עשה א' היא לא מצווה, במובן שזה בא לצוות עלינו. אלא זה הפתיח, הכותרת שבראש הספר, שאחריו מופיעות כל המצוות. עכשיו תשאלו, אז למה הרמב״ם קורא לזה מצווה? אז שיכתוב את זה בתור פתיח. אז קודם כל הוא מביא את הראיה מהגמרא שהדבר הזה הוא מצווה. אבל מעבר לזה, אצל הרמב״ם יש, כידוע, יש מצוות שלא מצוות שום דבר. מצוות עשה צדיק ה' ומצוות עשה צדיק ו', אלה שתי הדוגמאות, אבל יש עוד, מצוות טומאה, שמי שנוגע באמת, נטמא, או מי שנוגע בשרץ, נטמא. אומר הרמב״ם, כשאתה קורא את זה, הוא כותב את זה שם, כשאתה קורא את זה, אל תחשוב שיש איזושהי מצווה להיטמא, או איסור להיטמא. לא מצווה ולא איסור, על ישראל, לא על כהן. כן? אין לא מצווה ולא איסור. אלא מה? אם אתה תמש, זה השלכות. מה עם תרומה, כניסה למקדש, עבודה וכדומה. אבל זה, ההתאמות עצמה היא לא מצווה ולא איסור. אז למה הקביעה שמי שנוגע באמת או בשרץ הוא תמה, למה זה נחשב מצוות עשה? אז אומר הרמב״ם, כי יש מצוות שהן לא מצוות שום דבר, אבל צריך את ה... זאת אומרת, זאת הוראה הלכתית, שמי שנוגע באמת נטמע, ויש לזה השלכות הלכתיות. אבל עצם ההגדרה של מי שנוגע באמת או בשרץ כתמה, היא בעצמה לא מצווה עלינו כלום. יש לה חשיבות הלכתית, יש לה השלכות הלכתיות, אבל היא בעצמה לא מצווה עלינו שום דבר.
ואני חושב... זה קצת שונה, אבל פה. לא, פה השלכות...
נגיע, עוד שנייה אחת. רק תן לי רק לסיים את התמונה. אז הטענה היא שבמצוות עשה צדיק זה הפרת נדרים. אז הוא אומר, גם בהפרת נדרים, התורה אומרת שאם הבעל מפר לאשתו ביום שומו, נדרים שיש בהם מינוי נפש וכדומה, כל הכללים מתקיימים, אז הנדר בטל. אבל אין מצווה להפר, ואין איסור להפר, ואין איסור לא להפר. אין כלום, זה לא שייך בכלל לעולם המצוות והעבירות במובן הרגיל. זה הגדרה הלכתית, שאם הבעל מפר לפי הכללים האלה, הנדר בטל, זה הכל. ובכל זאת אומר הרמב״ם, יש מצוות עשה כאלה. למה הם דווקא עשה? אני לא יודע, אבל זה מצוות עשה. מה הרעיון מאחורי זה? אז נדמה לי שהרעיון מאחורי זה הוא הבא. שספר, מבחינת הרמב״ם, ספר המצוות, זה מה שהיינו קוראים בשפה של היום, ספר החוקים ההלכתי. מצווה זה חוק. זה נקודה חשובה, זה נשמע כמו משחק סמנטי, אבל זה נקודה חשובה. למה? כי בספר החוקים אף אחד לא ישאל למה מופיע החוק הזה שמי שנוגע באמת נטמע. או שאם הבעל הפר לאשתו ביום שומעו, אז הנדר בטל. ברור, זה חוק לכל דבר. נכון שהחוק הזה כשלעצמו לא מצווה עליי כלום ולא אוסר עליי כלום. אבל זה חוק, ברור שמקומו בספר החוקים. עכשיו, אם אני מתרגם את המושג ספר המצוות, ואני מבין שבעצם פירושו ספר החוקים ההלכתי. אז אין שאלה למה הרמב״ם כולל גם את המצווה הזאת של הפרת נדרים, או את המצווה של טומאת מת או טומאת שרץ. ברור שזה צריך להופיע בספר החוקים. למרות שזה לא מצווה עליי כלום. כי צריך להגדיר מתי הנדר קיים, מתי הוא לא קיים, יש לזה הרבה השלכות. מתי בן אדם תמה, מתי בן אדם לא תמה. יש לזה הרבה השלכות. אבל זה כשלעצמו לא מצווה עליי כלום. אבל יש סעיפים מגדירים, נגיד בחוק, למשל, יכול להופיע, קטן לעניין חוק זה, הוא כל מי שלא הגיע לגיל 16. זה חוק? כן, זה חוק. אבל מה החוק הזה אומר? הוא לא מצווה עליי כלום. הוא רק מגדיר את המושג קטן. אחרי זה יהיו חוקים אחרים שיגידו מה דינו של קטן. החוק הזה רק מגדיר את המושג קטן. אבל ברור שמקומו בספר החוקים. זה חוק. יש חוקים שהם חוקים מגדירים. אז לכן אומר הרמב״ם, גם בספר המצוות יש מצוות שהן רק מגדירות מצבים, הן לא מצוות עליך כלום. מה שמבלבל אותנו זה המונח מצווה. כי מצווה זה משהו שמצווה אותי. אבל אם נאמץ את הפרשנות שאני מציע, שמצווה זה בסך הכל המונח ההלכתי המקביל לחוק. זה הכל, זה ספר החוקים, תרי"ג חוקים. אז לא הייתה מתעוררת בכלל השאלה למה שתי המצוות האלה מופיעות. עכשיו אני חוזר למצוות עשה א', במצוות עשה א', הייתי אומר, זה ברור שבראש ספר החוקים צריכה להופיע הנורמה הבסיסית. לכן הרמב״ם ממקם מצוות עשה א', לדעת, כן, להאמין באלוקות ולהיות מחויב אליה, לציווייה.
זה לא חוק אבל הרב, זה אנחנו התשתית, זה לא חוק.
נכון, זהו.
ברור זה שונה. רגע, הרב, הקושיה שמה,
רגע, לקרקש. אני שואל אותך שאלה לפני שאתה שואל. אם הייתי כותב את ספר החוקים ההלכתי, לא הייתי קורא לזה ספר המצוות, ספר החוקים, אתה מבין שהחוק הראשון היה החוק הזה?
אני מבין שזה היה פתיחה, לא החוק.
בסדר, זה החוק הראשון. סעיף א' בספר החוקים, זה הסעיף הפותח את הספר. עכשיו, כל סעיף בספר החוקים הוא חוק. זה ההגדרה.
כן, אבל... הבעיה היא אחרת, הרב, כאילו, אני אחשב את השאלה. במקרה זה שם הקרקש שואל עוד מאוד פשוט, הוא אומר, ממה נפשך? אם אתה מאמין, אתה לא צריך להגיד לי את זה, ואם אתה לא מאמין, אז מה זה יעזור שאתה תגיד לי את זה? כאילו, אתה בא ואומר, אני אלוהיך, אתה בא ואומר, אני תאמין בי, זאת אומרת, אני האלוקים. עכשיו, ממה נפשך? אם אני מאמין בך, אז אתה לא צריך להגיד לי את זה, אתה פשוט תבין את החוקים.
אתה חוזר על השאלה שעניתי עליה, לא הבנתי.
למה זה עונה, אבל זה לא עונה.
זאת הייתה השאלה, גם... בטח שזה עונה.
למה, אבל שאלוקים...
החוק הזה לא מצווה שום דבר, זה בדיוק, אתה, זה בדיוק מה שאני עונה על, על השאלה הזאת באתי לענות.
כן, אבל היה פה גילוי.
החוק הזה לא מצווה היה... כלום. אתה שואל איך אפשר לצוות על זה, או מה טעם לצוות על זה. אכן אי אפשר ואין טעם, ובאמת זה לא ציווי. זה הסעיף הפותח את ספר החוקים, זה הכל.
אז אתה אומר, כאילו, זה שקביש מוכר מהנוכי אשר לא יהיה, זה בעצם רק אמר לו, תסיף תחת.
סוג של היכרות, כן, תראה למשל, הבאתי פה...
אבל זה מיותר, זה מיותר.
מה זה מיותר? זה הפתיח לספר החוקים.
כן, בסדר, אבל זה מיותר.
זה מיותר בכלל.
לא, לא מיותר.
צריך לפתוח את ספר החוקים.
זה מיותר, כי ברור, כי אני נפגש איתך, אתה לא צריך להגיד לי, הנה אני פה, אני כאן, אבל אני לא שאתה כאן.
עוד פעם, ספר החוקים נפתח בנורמה הבסיסית. שום דבר לא מיותר פה, זה בסדר גמור. זה מיותר כציווי, אבל ספר החוקים לא שלם בלי זה. זה לא ציווי, זה בדיוק הנקודה שאני רוצה לטעון פה. אלא מה?
למרות שהרמב״ם חוזר על השורש מצווה וצובנו, וכאילו המצווה כן, כמה, מספר הרמב״ם, פעמים, הוא כאילו מדגיש את זה.
מבחינת הרמב״ם המונח מצווה, זה המונח שלנו לחוק.
זה מונח של חוק.
כן, כך, זה ההצעה שלי, אני אומר.
אבל למה בסוף הוא אומר, בדבר זה הוא מצוות עשה? לדעת השם, זה מצוות עשה. אבל
דבר זה הוא מצוות עשה. למרות שהדבר הזה לא מצווה עליך כלום, הדבר הזה הוא מצוות עשה, כמו מצוות צדיקי וצדיק וו. והראיה מהגמרא, שהגמרא אומרת שאנוכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, וזה משלים ל-613 מצוות. מכאן ראיה שגם סעיף שלא מצווה עליך כלום, נכלל בתרי"ג המצוות. הוא אחד המצוות.
ההבדל הרב בין זה לשתי המצוות האחרות, זה שבמצוות האחרות יש השלכות. זאת אומרת, באמת, זה לא, לא שאסור לי להיות תמר, אלא, אבל יש השלכה של בלהיות תמר. במצווה
הזאת יש השלכות.
מה השלכה?
אם אתה לא מקיים את המצווה הזאת, כל שאר המצוות מתרוקנות מתוכן.
לא, בסדר. לא, בסדר, אבל זה, אני אומר, בשניהם זה עובדות, וזה שם אותי בסטטוס של... או מאמין או לא מאמין, או טמא או טהור. זאת אומרת, כן, באמת, זה שם אותי בסטטוס.
נכון.
אבל הסטטוס על זה של לא להאמין, אין לו השלכה ישירה, זאת אומרת, במשהו מסוים.
אם אני לא מקיים את המצווה הזאת, אז אני לא אעשה שום מצווה אחרת. בסדר.
אם אני לא אמצא את עצמי בסטטוס של מאמין...
לא אכפת, בספר החוקים זה אמור להופיע הסעיף הזה בהתחלה. אז לכן זה מופיע פה, זה הכל. מה אכפת לי אם זה שונה משתי המצוות ההן או לא? אני, שתי המצוות ההן לא הבאתי אותם כדי להגיד זה אותו דבר כמו פה. הבאתי אותם כדי להראות שספר המצוות הוא ספר החוקים.
של הלשון, הלשון של
הרב. לא המצוות. ברגע שמבינים את זה, אני חושב שגם מצוות עשה א', לא משנה אם יש לה הבדלים או אין לה הבדלים. אז גם מצוות עשה א', לא קשה, למה היא מופיעה? ברור שספר החוקים נפתח איתה.
אגב, למה הרמב"ם אומר שזו המצווה הראשונה? בגלל עשרת הדיברות?
לא, הסידור שלו של המצוות זה סידור שלו, זה לא קשור.
למה הוא אומר שזו הראשונה?
זאת הראשונה, הוא שם אותה ראשונה, מה זאת אומרת?
לא, אבל למה הוא בחר בה בשביל להיות ראשונה?
למה, מה אתה חושב? זה הסעיף שפותח את ספר החוקים. זה בדיוק הנקודה.
לא, כי, זאת לא המצווה הראשונה שמופיעה בתורה, כן?
ברור שלא, אבל הסדר של הרמב״ם הוא לא לפי סדר ההופעה בתורה.
לא, אני אומר, אולי זה מחזק מה שהרב אומר, אולי הוא לוקח את זה ממש כבסיס.
נכון, ברור.
ולכן הוא אומר שזו הראשונה.
זה ברור, לא הבנתי, ברור שזאת המצווה הראשונה.
רציתי רק להבין את המשמעות של המילה הראשונה.
אם הייתי צריך לפתוח את ספר החוקים, ברור שהייתי פותח אותו בזה. פה אין שאלה בכלל. על שאר המצוות,
הוא יכל...
עם הרמב״ם, למה הוא סידר אותם כך, למה הוא סידר אותם אחרת. את המצווה הזאת אין מה להתפלפל, זה ברור.
לא, כי דווקא הוא לא בחר במצווה הראשונה שמופיעה בתורה. הוא לא הלך לפי הסדר של התורה.
הוא לא.
כי כביכול שינה את הסדר. מה?
כל הספר הוא לא הולך לפי הסדר. זה לא.
אוקיי, בסדר.
הסדר בתורה לא מעניין אותו בספר המצוות. יש... ראיתי פה, הבאתי אחד מהנושא כלים. לב שמח, כן? זה אחד מהנושא כלים. אבל מכל מקום לנו יש לדעת...
הרב, הרב, הרב.
כן?
אני עדיין לא מבין את זה. עדיין, גם בספר החוקים שכתוב קטן או מגיל 16, אז מה... זה לא שכביכול זה לא, מה הציווי בזה, אבל ברור שזה קביעה. הכנסת קובעת בתרבות פורמלית שאנחנו נתייחס לאדם בגיל 16 כבוגר, בעניין זה או אחר.
נכון.
אז יש פה קביעה נורמטיבית מוחלטת, אתה מצווה בעצם להשתמע, אתה מצווה להתייחס לקטן בגיל 16 כבוגר.
אני לא מצווה להתייחס אליו. הציוויים, מה לעשות עם הנפקמינות מופיעים בספר המצוות בנפרד. ואת אחרי שאני תמה, נגיד שאסור לי להיכנס למקדש ואסור לי לאכול תרומה, כל אלה זה מצוות שמנויות בנפרד, הן מנויות כבר. רק המצווה צדיק וב זה שמי שנוגע בשרץ נטמע. כל ההשלכות יש להם מצוות, הן מנויות לחוד, בתור השלכות. ההגדרה כשלעצמה היא המצווה. בצדיק וב.
אז מישהו יגיד, אני לא מקבל את התביעה הזאת, הוא בוגר והוא קטין עד גיל 6. אז ממילא אני לא יכול לקבל את שאר התחומים.
לא, לא הבנתי. ברור, אם הוא לא מקבל את זה, הוא לא יקבל את שאר התחומים, אבל זאת מצווה, מה זאת אומרת?
אז בעצם יש בזה מרכיב נורמטיבי, זו התביעה העובדתית הזאת.
לא,
אז גם לתביעה שיש אלוקים יש פה נורמטיבית.
עוד פעם, לא, יש פה טעויות. אני לא אמרתי זה קביעה עובדתית בכלל, זה לא קביעה עובדתית, זה קביעה נורמטיבית. התביעה נורמטיבית, אבל היא לא מצווה עליי כלום. זה לא עובדה שהוא תמה, זאת החלטה של התורה שהוא תמה. אפשר לדון, האם זה משקף מציאות או לא, אז זה דיון אחר. לא, מבחינתי זה נורמה, אבל זאת נורמה שלא מצווה עליי ולא אוסרת עליי כלום. זאת אומרת הרמב״ם, בכל זאת זה ייחשב כמצווה. למה? בגלל שזה ספר החוקים, לא ספר המצוות. אם זה כך, אז גם מצוות עשה א', אני יכול להבין באותה צורה.
אבל איך היא נחשבת בנורמה? היא לא נורמה, רבו. נכון, אין נורמה כזאת.
בספר החוקים היא צריכה להופיע, שוב פעם. אני לא
סתם, מנת... בתור מי שחושב שיחליט משום מה שיש אלוקים, אז יש, אני כותב לו עכשיו ספר מצוות. אין פה שום מרכיב נורמטיבי, אני לא קובע שהוא קטן, ואני לא קובע שאלוקים קיים.
הכל בסדר, לא קובע... אין פה שום...
אבל זה לא הניסוח של הרמב״ם. כי דבר זה הוא מצוות עשה.
דבר זה הוא מצוות עשה, הכוונה הוא אחד מתרי"ג מצוות. אבל זה לא מצווה עליי כלום. הרי גם הראיה שהוא מביא ממכות, זה להגיד לך שזה אחד מתרי"ג מצוות, אל תחפש עוד אחת, יש לך רק 612. לא, זאת ה-613. למרות שהיא לא מצווה כלום.
איזה?
מצוות עשה א', של הרמב״ם.
היא הבסיס לכל המצוות.
נכון. מכל מקום תראו את הלב שמח. מכל מקום לנו יש לדעת שאם אנוכי היא מצווה, הייתה ראויה לבוא בדרך ציווי. דע או שמע שאנוכי השם. וכיוצא מלשון שיהיה בו הוראה למצווה, כאשר כל מצווה תעשה, זכור את יום השבת, כבד את אביך, וזולתן אחרות רבות בתורה. אבל לשון זה דאנוכי וכולי, אינו לשון ציווי, אלא לשון הודעה וסיפור. וזאת הייתה טענה לקצת החולקים, שאמרו שזה הפסוק, הקדמה אל עשרת הדיברות. זה כבר לא ברמב״ם, זה בעשרת הדיברות עצמם, בתורה. שזה לא מצווה, אלא זה הקדמה לדיברות. כלומר, אנוכי השם, שהטבתי עמך והוצאתיך וכולי, ולכך ראוי לך שתשמע לדבריי ותקבל מצוותיי, שאין לו, יהיה לך וכל הנמשכות. אין לו, יהיה לך, זה המצווה השנייה, הדיבר השני והלאה. אז הוא באמת מציע שכבר בתורה עצמה, האנוכי הוא לא מצווה אלא פתיח. מה שאני רק רוצה לטעון, זה שזה לא קושייה לרמב״ם, גם הרמב״ם הוא יכול לתפוס את זה ככה. ובכל זאת הוא ימקם את זה כמצוות עשה א', כי זה ספר החוקים, והפתיח הזה הוא החוק הראשון.
אז איך אם ככה לא?
מה?
איך אם ככה לא יהיה לך זה כן מצווה?
מה זאת אומרת?
לא יהיה לך זה פשוט, זה ההפך מהאנוכי השם אלוקיך.
לא, מה פתאום? אנוכי השם אלוקיך אני מקיים, וחוץ מזה יש לי גם אלוהים אחרים. כמו שאמר, מי זה? ברנרד שו, אני לא זוכר. יש לי המון עקרונות, אבל חשובים. אני לא מוצאים חן בעיניך, אז יש לי גם אחרים.
לא הבנתי, אבל שוב, אנחנו חוזרים לאותו, זה אותו דבר כמו בהתחלה. לא יהיה לך אלוקים אחרים, זה שוב, אני קובע לך לא להאמין בדברים אחרים, נכון? אז אם אני לא יכול לקבוע להאמין בי, אני גם לא יכול לקבוע לא להאמין בדברים אחרים.
קודם כל לא קובעים לא להאמין באלוהים אחרים, אלא לא להיות מחויב. אלוהים זה מי שאתה מחויב לו. מדובר על פולחן, זה איסור עבודה זרה. אני יכול, וההיסטוריה מלאה, באנשים שהאמינו בקדוש ברוך הוא ועבדו עבודה זרה. לא יהיה לך, אין בעיה עם הציווי שלא יהיה לך.
לא יהיה לך, זה מתייחס רק לעבוד אלוקים אחרים כביכול?
כן. ומגילת אסתר פה אומר, ומה שאמר עוד, כי דעת בהר כשלא מנעו, היה לפי שאנוכי הוא יסוד המצוות, זו הטענה הקודמת, נראה לי שגם כי הוא יסוד, לא יגרע מהיות גם כן מצווה. שהרי מצווה להאמין ביסוד הזה. כן, מגילת אסתר טוען שזאת מצווה ממש, שגם מצווה. והאמת שהעירו לי פעם, דרור פיקסלר העיר לי פעם על זה,
הרב, זה להאמין או לדעת שם? הוא מתכוון לדעת כאילו או להאמין?
להאמין ולדעת זה אותו דבר.
לא, כי יש הרבה שעושים את החילוק הזה, שבגלל הקושייה הזאת...
הרבה שעושים את החילוק הזה וטועים. זה אותו דבר להאמין ולדעת.
ויש גם להפנים, יש כל מיני הרב סולובייצ'יק, זה שהם אומרים שכוונה כאילו לחיות ככה.
לא, לחיות ככה זה פועל יוצא. אם הוא אלוהים, אז אתה מחויב למצוותיו.
כן, כאילו בתודעה הכרה, להיות בהכרה הזאת.
קודם כל צריך להאמין בו בתור אלוהים.
כן, אבל אתה יכול להאמין ולא להיות תמיד עם ההכרה הזאת.
אתה לא בהכרה, אז אתה לא בהכרה, מה? אבל אם אתה מאמין בו, והוא אלוהים, אז אתה מחויב למצוותיו. מה ההבדל בין לדעת לבין להאמין?
לא, על דרך הפילוסופיה יש הבדל, לא?
לא. שום הבדל. מיתוס רווח. אין שום הבדל. להאמין ולדעת זה מילים נרדפות. אתה אומר אמן. מה זה אמן? אמן הכוונה אמת. כן, אני יודע שזה ככה.
רבי, אם...
לא, כאילו מאמינים בגלל זה, בגלל שנולדנו ב... אתה נולד ב...
לא, לא, מי שמאמין בגלל שהוא נולד הוא לא מאמין, הוא אתאיסט.
גם אם הוא לא חקר את העניין?
הוא לא מאמין. מה זאת אומרת? זה שהוא חי באווירה כי ככה הוא נולד, אז מה אם הוא נולד? גם הפגני נולד בין הפגנים, אז מה? מה אכפת לי איפה נולדתי? למה זה רלוונטי בכלל? כל הזמן לא, שמה, אם... הנמקות כאלה, הרי ככה חונכנו. מה אכפת לי שככה חונכת? אתה החלטת לעשות את זה, אתה אחראי למה שהחלטת. לטוב או לרע. זה שככה חונכת מעניין את הסבתא שלי. כולנו
כן, חונכנו אבל...
בכל מיני צורות, אז מה זה אומר? אם חונכתי ככה זה גם צריך להיות נכון. מה? גם הפגני חונך.
אז האם הרב חושב שכל אחד צריך לעשות את הבירור הפילוסופי שזה?
לא פילוסופי, אלא להחליט לעצמו במה הוא מאמין. לא כולם צריכים להיות פילוסופים. אם בן אדם מקבל החלטות לא בכלים פילוסופיים, אין שום בעיה, זאת זכותו. כל אחד שיקבל את ההחלטות כמו שהוא מבין. הוא צריך להגיע למסקנה שלו שיש אלוקים, שהוא מחויב לו. זה הכל, כל אחד והדרכים שלו.
הרב כאילו שולל את ההשפעה התרבותית החברתית כדבר המכריע ביותר בתודעה של האדם.
אני לא שולל את זה, אני טוען שזה לא אמור להיות הגורם שמשפיע על האמונה. להפך, צריך לנטרל את זה כשבאים
לאמונה. אבל העובדה היא הרב שאם כל 10 המשתתפים כרגע בשיעור היו נולדים לפני איקס שנים בעזה, היו להם סדרת אמונות אחרות, שונות לחלוטין. היינו מנהלים שיעור אחר עם רב אחר.
אני אומר שוב, אולי כן ואולי לא.
אבל לא, הרב, סטטיסטית.
אבל סטטיסטית זה בדיוק הנקודה. סטטיסטית זה אומר שזה לא דטרמיניסטי. יכול להיות שרובנו באמת לא עושים את השיקול ולא מגיעים למסקנות. אבל צריך לעשות את השיקול ולהגיע למסקנות. זה שרוב האנשים לא עושים את זה, אז לא עושים את זה, מה לעשות?
לא, אבל אני מבין מה שהרב אומר, אבל... מצד שני, הרב, קשה שלא לשאול את השאלה, אם הרב היה נולד לפני איקס שנים בעזה, אז הוא היה מאמין ונותן סדרות סיורים על משהו אחר.
אולי כן, אולי לא. אולי כן ואולי לא, אני לא יודע. יכול להיות, יכול להיות. עדיין צריך לעשות את הבירור שלך ולהגיע למסקנות שלך. זה הכל. כולנו גם מדברים לשון הרע, אז בגלל זה מותר לדבר לשון הרע. מה שכולם עושים זה לא ראיה לכלום.
זה מזכיר לי...
עכשיו דיברתי לשון הרע. כן, אמרתי שכולם מדברים לשון הרע.
הרב, זה מזכיר לי משהו שהרב אמר בסדרה נושא תשובה, שבעצם כשאנחנו כולנו רוצים ילדים שיגדלו בדרך התורה, ומבחינתנו זה הדרך האופטימלית. אבל ילד שבאמת בודק את הדברים, ובסוף הוא מחליט לא ללכת בדרך התורה, אנחנו כביכול מבחינתנו זה, 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 זה אסון. אבל זה לא באמת אסון, כי לפחות הוא בדק.
נכון.
לפחות הוא בדק והוא אוטונומי.
בסוג אחר, מהיבט אחר, זה כישלון. זה דבר מורכב יותר.
כן.
אז פיקסלר העיר לי שהרמב"ם מונה את מצוות האמונה בתור אחת מהמצוות התמידיות. הוא מחלק, הוא מביא רשימה של המצוות התמידיות. עכשיו, אם זה ככה, אז אי אפשר להסביר כמו שהצעתי כאן. בגלל שמצוות התמידיות פירושו זה כן מטיל עליי משהו, אני אמור לעשות את זה. זה לא רק כותרת שבתחילת ספר המצוות, זה פתיח. אלא זה באמת מצווה עליי משהו.
נכון, איזה עוד מצוות תמידיות יש?
הביאור הלכה מביא בתחילת המשנה ברורה, הוא מביא את כל המצוות תמידיות, הזכרתי עכשיו.
נכון.
איזה עוד מצוות תמידיות יש?
אמונה, ייחוד השם, מה עוד?
אהבת השם.
אהבה לערך כמוך, אבל...
תקל בתחילת המשנה ברורה.
אהבת השם.
זה לקוח מהחינוך בעצם. בכל מקרה, אבל לענייננו, אז אם זה ככה, אז ברמב״ם זה לא הסבר אפשרי. ואני אגיד יותר מזה, מעבר לבעיות שכולם מעלים ביחס למצוות עשה א' של הרמב״ם, יש את הבעיה שבעיניי היא הכי בסיסית, וזאת הבעיה שדיברנו עליה קודם. וזאת לא אותה בעיה כמו שציירתי קודם. האמונה בקדוש ברוך הוא זו טענת עובדה. הקדוש ברוך הוא קיים. אי אפשר לצוות אותי על טענת עובדה. הטענה הקודמת שאומרת, אתה לא יכול לצוות על אמונה, כי האמונה היא הבסיס לציוויים, בלי אמונה אין משמעות לציוויים, זו טענה ספציפית על מצוות האמונה, שהיא לא יכולה להיות מצווה. אני טוען שמצוות האמונה לא יכולה להיות מצווה כמו עוד הרבה מצוות אחרות. כל דבר שהוא טענת עובדה, אמונה, מחשבה וכדומה, לא יכול להיחשב כמצוות עשה. באופן קטגורי, לא ספציפית האמונה, כי צריך את האמונה כדי לציית למצוות. זה ספציפית, זה טענה נכונה, אבל זו טענה ספציפית למצוות האמונה. יש פה טענה יותר בסיסית, שהקטגוריה של העניין זה שמדובר פה בטענות עובדה, טענות מחשבתיות. אי אפשר לצוות בן אדם על טענות עובדה, טענות מחשבתיות. את מזה שהרמב״ם מגדיר את זה כמצוות עשה א', ואם באמת הראיה שהבאתי קודם של פיקסלר, שבאמת הוא מתכוון שזאת מצווה, היא מצווה עליי את הדבר הזה, זה כבר, את זה כבר יהיה קשה להציג בצורה לא דוגמטית. זאת אומרת, פה נראה שהרמב״ם הוא דוגמטיקן. אלא אם כן, שוב פעם, אני אומר כמו שאמרתי קודם, אולי הרמב״ם מתכוון עוד פעם לאיזשהו סוג של אמירה, זאת האמת שיש אלוקים. נכון, אני לא יכול לצוות עליך לאמץ את האמת הזאת, אבל אני קובע שזאת האמת. את מי שלא חושב כך, טועה. לא שמי שחושב כך הוא עבריין, אוקיי? לא יודע. אבל...
עוד שהמצוות. אבל זה המצווה הזאת, שמישהו, כאילו, אם אתה מאמין, אז אתה בעצם צריך לקיים את המצווה הזאת. אבל איפה לא קובע לך לקיים את המצווה הזאת?
אולי, סוג מסוים כזה של הגדרות יכול להיות, אני לא יודע. אולי.
למה זה כזה, הרב אומר את זה בכזה ספק, זה נשמע הגיוני, לא?
כי זה לא המשמעות של מצווה במובנה הרגיל. אני דבר כזה לא הייתי מגדיר כמצווה.
למה לא?
אם אתה מאמין, יש לך מצווה, ואם אתה לא מאמין, זה מצווה קיומית.
יש מצוות, הן קיימות בעולם. עכשיו, אם אתה מאמין, קיים, לא, לא, מה לעשות?
לא, אבל האמונה עצמה, אני שואל.
כן, גם זה מצווה, כן.
היא מצווה. מתי אני מקיים אותה? אם אני מאמין, אני מקיים אותה, ואם אני לא מאמין, אז אני לא מבטל אותה?
כן, מה הבעיה?
אז מצווה קיומית, זה מה שאמרתי קודם. מה הבעיה? בעצם זה מצוות עשה קיומית.
מה קורה קיומית?
אם אתה מקיים אותה, יש לך מצווה, ואם אתה לא מקיים אותה, אז לא קרה כלום.
מה זה לא קרה כלום? קרה משהו, עשית...
קרה שום דבר, מבחינת העבריינות לא קרה.
לא, לא היה עבריין, לא היה.
כמו לתת צדקה כביכול.
בסדר, אז זה באמת קצת מתרוקן מתוכן.
אני חושב שדווקא לשיטתך, כל המצוות הן כאלה, לא? הרי לשיטתך, אם אני לא טועה, מי שמניח תפילין בלי שהוא מאמין שיש אלוקים, הוא לא קיים מצווה.
נכון.
אז כל המצוות לדעתך הן כאלה. שאם אני מאמין באלוקים, אז קיימתי אותם, ואם אני לא מאמין, אז לא קיימתי אותם.
לא, זה ברור, אבל הכל מתחיל מהאמונה באלוקים.
כן, לא, אבל אני אומר שכל...
הנחת תפילין היא מצווה שפונה למי שמאמין, אבל האמונה להגיד שהיא מצווה שפונה למי שמאמין, זה מוזר.
לא מוזר, אני לא מבין.
אם אני מאמין במקום אחר, אז מה המשמעות של המצווה?
כי זה מצווה.
מצווה זה אומר שאתה מגיע לך איזשהו פרס. היית טוב, עשית משהו שמגיע לך קרדיט עליו. אם הגעתי למסקנה שיש אלוקים, אז הגעתי למסקנה הזאת. לא, מי שהגיע למסקנה אחרת, הגיע למסקנה אחרת. באיזה מובן מגיע לי פרס יותר מאשר לא?
כמו שהוא אמר פה מקודם, אני חושב שהוא התכוון לזה גם, לפי הרב, בטרילוגיה, המצוות זה משהו שהוא לא קשור לעולם, הוא משהו שהוא קיים אי שם, ואנחנו עושים אותו. עכשיו, ברגע שיש כאלה מצוות, זה לא נושא של, אתה מקבל עשית את זה או לא עשית, כאילו, האם אתה, כאילו, זה לא משנה מה אתה, איך אתה תופס את זה. במובן הזה, איך אתה מאמין, אם אתה יכול להאמין או לא יכול להאמין. אתה מציאות, יש את המצוות האלה. עכשיו, אתה רוצה, אתה מאמין בהם, אז אתה קיים אותם, לא מאמין, לא קיים אותם. זה פשוט...
לא, אבל אני אומר, כשאני מאמין בקדוש ברוך הוא, אז זה אומר שהגעתי למסקנה שאני מאמין, נכון? אני לא עשיתי את זה מכוח המצווה.
כן.
אז אם לא עשיתי את זה מכוח המצווה, למה שהדבר הזה יהיה מצווה ויגיע לי קרדיט עליו? כל הרעיון במצווה זה כשאתה עושה את זה בגלל שאתה מחויב לציוויים, כי אתה מקיים את רצון השם. אבל אתה לא מקיים את רצון השם בזה שאתה מאמין בו.
וכמו שמה שהרב אמר, יש כל מיני מצוות שהן חוזרות על עצמם. הרי לכאורה יש כל מיני מצוות של, לא יודע, לא תרצח, לא יודע, כל מיני, שכבד את אביך ודימך, הרי זה פשוט מסברה. למה השם ציווה את זה? כי רצה להרבות עוד כאילו, יש איזה משהו רוחני, כמו שהרב מסביר. משהו רוחני
עוד אין. נכון?
יפה, אז גם פה,
ברגע שאתה... לא, פה אין.
ברגע שהגעת למסקנה שיש...
אם הגעת למסקנה, אז כבר הגעת.
גם אם הגעת
לא
למסקנה.
קיום מצווה. קיום מצווה זה כשאתה עושה משהו בגלל הציווי. את לא תרצח, אם אתה לא רוצח בגלל הציווי, אז באמת קיימת את מצוות הלא תעשה הזאת.
אוקיי, אותו דבר גם...
אבל את מצוות העשה הזאת אתה לא עושה בגלל שיש מצווה. אלא אתה עושה כי הגעת למסקנה שיש אלוקים. כי אם לא היית מגיע למסקנה הזאת, אז המסקנה שלך הייתה שאין אלוקים. אז הגעת למסקנה הזאת לא בגלל שיש מצווה. אז אם זה ככה, למה יש לך מצווה בזה? יש לך מצווה במשהו, רק אם אתה עושה אותו, מחמת היותו מצווה.
אוקיי, אבל יכול להיות שברגע, ברגע שאתה עושה מצווה, ברגע שאתה עושה את זה, למרות שאתה כבר מאמין בזה, וזה לא מכוח מצווה ממש, חלק מהמצווה שאנוכי השם אלוקיך, זה בעצם, אנוכי השם אלוקיך שנתתי לך, שיורדתי לך את התורה. זה יש פה הוספה כאילו, זה לא רק שאנוכי השם אלוקיך.
אתה מציע הצעה אחרת. יש כאלה שרוצים לטעון באמת, לא להאמין שיש אלוקים זה ברור, אבל להיות מחויב למצוותיו, זה המצווה תעשה א'.
זה ביחד, השם אנוכי השם אלוקיך שנתתי את התורה. זאת אומרת, זה שם יהוד קי בוקי.
הצעות כאלה עלו. או המצווה היא לעיין כדי להגיע למסקנה שיש אלוקים. ומה שתגיע, תגיע. אבל כן, לפי זה יוצא שאם אני עיינתי ונהייתי אתאיסט, גם קיימתי את המצווה הזאת. זאת אומרת, עיינתי וזאת המסקנה שלי.
בלדור אפילו.
יש כל מיני הצעות מהסוג הזה, זה לא נראה בלשונו של הרמב״ם שלזה הוא מתכוון.
לא, לא צריך שהרמב״ם מתכוון, זה יותר הגיוני עכשיו בפסוק, כאילו.
דבר על הרמב״ם, בפסוק אין לי בעיה עם הפסוק. הפסוק הוא פתיח, אין לי שום בעיה עם זה. אבל השאלה היא איך הרמב״ם הופך את זה למצוות עשה.
הרב, אני לא מבין, כל נורמה בכלל, כל חובה שקיימת, היא חייבת לבוא ממני. אם באמת אנחנו מטפשים את זה במלוא מובן המשמעות של המילה חובה. כי איזה עובדת העולם יכול להביא לי שיחייב אותי? אם אני חושב שלא, אני לא מאמין בזה. אז בכלל איזה משמעות יש למילה חובה, נורמה, אם אין בכלל, אם זה חייב לבוא ממני, זה באמת נכון. חובה אמיתית חייבת לבוא ממני.
לא מבין את השאלה.
הרב שואל, אם האמונה באלוקים היא חובה, היא נורמה, היא מצווה, אז אם כבר באתי איתה מהבית, אז בשביל מה ציווית אותי? ואם לא באתי איתה, אז אין טעם לצוות אותה. אבל אני אומר, כל נורמה, זה לא כל נורמה בעולם, אם אני לא אבוא אליה...
שמואל, זה לא מה שאני שואל. תעצור כבר כאן. לא שאלתי את זה. זה שאלו אחרים. אני שאלתי שאלה יותר יסודית. איך אפשר לצוות על מצווה על עובדה?
אי אפשר.
זהו.
ברור שאי אפשר. אנחנו רק קובעים, זה קביעת, זה בעצמו קביעת עובדה, שאתה מצווה, אתה יודע שאתה מצווה.
נו, אז זה עובדה.
אבל זה לא חידוש, זה לא מחריג את המצווה, זה מצווה מוזרה. כל החובות הן כאלה. כשהכנסת באה וקובעת לאדם, כשחברה באה לאדם ואומרת, אתה רוצח, היא אומרת, א', עברת פורמלית על הכנסת, וגם אתה עברת על העניין הערכי, המוסרי, האנושי של לרצוח. ואתה לא בלעד שאנחנו ציבינו אותך ולא בלעד שזה כתוב, בלעד שזה כבר קיים בך.
נו, אז זה בסדר, אבל זה לא החוק. החוק זה החלק הנורמטיבי שנוסף.
אני אומר, לכן אני אומר, אז זה חוק זה משני, זה סתם פורמליזם של החברה.
לא, זה לא משני, אנחנו מדברים רק על זה.
אבל לא מכוח זה אני חייב לא לרצוח אנשים, לא בלעד שהכנסת קבעה.
ברור שמכוח זה.
איך אפשר להצדיק נורמה באיזשהו נימוק? הכנסת אמרה, קבענו ברוב קולות שאסור לרצוח. לא מעניין אותי מה שקבעתם.
אם זה לא מעניין אותך, אז לא מעניין אותך, תיכנס לכלא.
בסדר? אבל איך אני...
מה שאתה חייב, מה שאתה חייב לא לרצוח, זה לא בגלל המוסר, זה בגלל שהחוק חוקק את זה.
לא, אז בסך הכל החוק אמר, אנחנו לא מחויב בלתי. רק אנחנו מודיעים לך, אם תרצח, תיכנס לכלא, זה סתם עניין רגולטיבי.
זה הפלפולים של חיים כהן.
לא.
יותר מפעם אחת.
לא.
החוק אוסר עליך לרצוח, ומבחינת החוק, הסיבה למה אסור לך לרצוח, זה בגלל שיש חוק כזה. זהו. אתה לא רוצח גם בגלל החוק וגם בגלל המוסר, בסדר גמור.
אני שואל למה אני צריך לקבל את החוק שלך.
מה שקובע זה רק החוק, לא המוסר.
ואני שואל על החוק, למה אני צריך לקבל אותך?
אין לי מושג, בכל שאתה לא צריך. אבל זה מה שהחוק אומר.
בסדר, אז יחריך אותי.
אתה לא מחויב לחוק, אל תקיים. התביעה של החוק היא לא מכוח המוסר, היא מכוח חקיקה.
בסדר, אבל אני מסכים, ברור.
ואותו דבר בהלכה.
אבל איך אפשר לדבר על נורמה כלשהי, כשאפשר לנמק אותה בשום צורה, ואני זכאי לא לקבל אותה?
לא הבנתי את השאלה.
איך אפשר, מה זה נקרא אמירה, יש עליך מוטל ללכת, מוטלת על האדם מצווה או חובה? מה המילים האלה? אם המילים האלה רק אומרות, תראה, אם אתה תעבור על החוק, תיענש, בסדר? אז זה סתם
סיפור כזה.
אתה תיענש בגלל שיש חובה, לא שיש חובה.
אבל אני לא מרגיש אותה. אני בא לכנסת, אני לא מרגיש את החובה לרצוח.
אם אתה לא מרגיש את החובה, אז יענישו אותך בלי שהרגשת את החובה, זה החוק. היא ידיעת החוק לא פותרת מעונש. אבל
מאה אחוז, לא, יבוא אולי בטענה, יבוא אולי בטענה, אתה מתקופה ולא מקייב. מה?
בהלכה זה לא ככה. אם אתה לא מאמין, אתה פטור, אתה אנוס. הספירה המשפטית והספירה המוסרית זה שתי ספירות שונות.
זה אני ברור, אני לא מדבר, אני מדבר על כל הספירות של החובה. אם המילה חובה קיימת בעולם, אז המילה חובה חייבת לבוא מהאדם. אי אפשר לכפות עליו מבחוץ. באמת אי אפשר. ברור שאי אפשר. איך אפשר לכפות על האדם רגש?
המושג חובה לא רק שיכול לבוא מבחוץ, חייב לבוא מבחוץ. אם הוא בא מהאדם, זאת לא חובה. מה ממני? אז מה ממני? אני, יש בתוכי משהו, איזה חובה? חובה זה משהו שמוטל עליי, שאני חייב לעשות את זה גם אם אני לא מזדהה, זה נקרא חובה. חובה זה לא משהו שבא לי לעשות ולכן אני עושה אותו. אם זה מתוכי, אז זה לא חובה.
אני נניח נצליח לתקשר עם איזה קוף או עם איזה בעל חיים מתקדם אחר, ואני אגיד לו, תשמע, אסור לרצוח. ויגיד, אגיד, הבנתי מה שאתה אומר, באמת הבנתי את המילים, אבל אתה מבין שאתה מדבר, כשאנחנו אומרים לו את זה, אנחנו מדברים אל הקיר, מדברים לסלע.
כי הוא לא מבין את המילים.
לא, הוא אומר, נניח שהוא כן מבין, אבל אין לו את המצפון, אין לו מצפון, אין לו חלק אנושי.
אל תניח שהוא כן מבין, הוא לא מבין.
למה? אמרו לו, הוא אומר, לא לרצוח, פירושו, לא לטרוף.
מי שאומר לי, אני דיברתי על זה לא פעם בעבר, מי שאומר לי, אני מבין שמוסרית אסור לרצוח, אבל למה לא לרצוח? אז הוא לא מבין שמוסרית אסור לרצוח.
נכון, אז החלק הזה צריך לבוא ממני, זה לא מה שאמרו לי. אי אפשר לבוא אתרונומית ולהגיד לי, הר סיני אמרו לך, אל תרצח. אם זה לא היה בי את החלק, שכחתי את המילה, של החלק הנורמטיבי, החובתי של הדבר, אז אי אפשר להגיד לי אותו, יגידו...
זה שאתה מבין את המושג נורמה זה ברור.
אין פה מה להבין, איזה עובדה אפשר להוסיף, מה היה בהר סיני?
כל התוקף של הנורמה הוא לא אתה, הוא תמיד גורם חיצוני, תמיד.
אף פעם לא גורם חיצוני, לא יכול להיות גורם חיצוני, מה יהיה? לא, אני שואל, איך אפשר, מה היה בהר סיני? היה פירוטכניקה, אלוקים מופיע, אמר משהו.
לא יודע לענות יותר מזה, זה מופרך לגמרי. אם זה בא ממני זה לא חובה, אבל תקל במה שדיברתי, זה בדיוק הוויכוח שהיה לי עם דוד אנוך. בדיבייט שלנו, זה טור 456, טור 456, שם אני מחדד יותר את עמדתי, תקבל, לא תקבל, תראה את זה שם.
מה, מוסר עם אלוהים, האם צריך עם אלוהים?
כן. הטענה שלי שלא יכולה להיות חובה שבאה ממני. אין דבר כזה חובה שבאה ממני, זה פשוט
בלבול. אתם תמיד מתווכחים על אותו עניין.
אוקיי.
תמיד זה מגיע לשם. אבל יש גם
בהצעה של שמעתי פעם מהרב פורמן, בשם הרב פורמן, שהוא אמר שיש שני סוגי אנשים. יש אנשים שיש להם רעיון אחד כל החיים, ויש אנשים שאין להם שום רעיון. יש בזה הרבה אמת. יש בזה הרבה אמת. זאת אנשים שמייצגים איזושהי תפיסה, אתה תמיד יכול לראות שבעצם בשורש זה עניין אחד. כל ההשלכות והאספקטים השונים, בשורש אתה יכול לראות שם עניין אחד. זה הבחנה מעניינת, מה שהוא אמר.
אבל יש גם הרב, לגבי מה שהרב חתם, עם הקושיה על הרמב״ם, אז יש גם את הצד של הרב סולובייצ'יק. כאילו, שזה בעצם האמונה, זה לא ברור שהוא מאמין, הוא פשוט לא תמיד מאמין. כאילו, הוא לא תמיד חי בקהל.
או שאני מאמין, או שאני לא מאמין. אתה יכול להגיד, זה לא במודעות שלי.
כן, כן, זה הגדרה אחרת של אמונה, הוא לא מגדיר את האמונה.
אני לא תמיד יודע מתמטיקה, כי לפעמים אני לא חושב על זה ששתיים ועוד שלוש שווה חמש. לא, אני יודע ששתיים ועוד שלוש שווה חמש.
לא, זה משהו, כאילו מגדיר את זה משהו אחר, מגדיר את זה משהו כאילו יעני קיומי, לחיות תמיד כנגד זה.
זה נראה לי מילים, אני לא... אמונה
בלתי,
אני יודעת שיש חוקים, זה הכל.
נגיד שאני מאמין שאח שלי קיים, נכון? אני יודע שאח שלי קיים, מאמין שהוא קיים. זה לא אומר שאני תמיד עכשיו היי, כאילו אני בנוכחותו.
לא תמיד אתה חושב על אח שלך ושהוא קיים, מה?
אז אתה יודע. אז הוא אומר, המצווה היא תמיד לחיות בנוכחות האלוהים.
מה, זה פירוש ברמב״ם?
ככה הוא מפרש, זה הגדרה אחרת.
זה מה שכתוב ברמב״ם.
ככה הוא מגדיר אמונה.
לחוות בצורה מפורשת את הידיעה שכבר יש לי גם ככה. זה אולי קשור לבכל דרכיך דאהו. זה לא הנוכחי שם אלוקיך.
אתה מטרה שנקרא, כמו בידע אדם את חווה אשתו, הסגנון הזה.
כן, רק אני אומר שזה בכל דרכיך דאהו, זה לא אנוכי השם אלוקיך. בכל דרכיך דאהו זה לא מצווה.
תודה רבה.
טוב. שיהיה שבת שלום.
הרב לא ענה לשאלה.
איזה שאלה?
מה בסוף קרה עם זה שרוצחים את האלה שכופרים?
מה? לא הבנתי.
מה עם האלה שמעלים ולא מורידים וכל זה?
לא הבנתי. איזה שאלה? לא יודע.
מעלים ולא מורידים. שהרב אמר שאיך זה מסתדר עם הרמב״ם.
לא, עוד נגיע, לא הגעתי. נדבר עוד.
אפשרי לשאול שאלה בקשר לטור או ש...
קצר אבל, כי אני חייב, יש לי פגישה עכשיו.
מה המספר של הטור?
אז אני אשתדל קצר, אולי תוכל להפנות אותי. כשאתה התחלתי לקרוא את הטור האחרון, וכשאתה מביא את את הקושיה של הרמב״ם על הבהג, אז אתה כותב ככה, בניסיון לתרץ את בהג, אמנם טענתו כאן יכולה לעלות גם אם נוקטים שיש פסיקת הלכה בשאלות שנוגעות לקדוש ברוך הוא. ואז אתה ממשיך שאומנם בספר המצוות זה לא רלוונטי, זה לא יכול להיכלל כמצווה, אבל אתה מביא שיש איזשהו מושג של פסיקת הלכה לגבי הקדוש ברוך הוא. לי זה הזכיר את התפיסה שמקובלת בחסידות ובקבלה, שכשרב פוסק הלכה, זה יכול לגעת גם כביכול איך הקדוש ברוך הוא יתנהג. השאלה למה אתה התכוונת?
לא, אני התכוונת, כל זה זהבה אמינה.
לא, מה הפירוש של המילים שיש פסיקת הלכה לגבי הקדוש ברוך הוא?
אמרתי, כל זה זהבה אמינה שאני לא מקבל אותה.
אוקיי, אבל לזה התכוונת?
בסוף הרי הסברתי שהבעיה המושגית היא הבעיה הקשה פה, שאל זה הגעתי רק בסוף. אבל כל הדיון הזה נעשה עוד לפני הבעיה המושגית. ואז אני אומר, טוב, אז עכשיו השאלה על מה נאמרה פסיקת הלכה, על מה לא נאמרה פסיקת הלכה, מה שייך לפסוק הלכה ביחס לקדוש ברוך הוא. אז פה הייתה הצעה, כן, אולי אפשר לפסוק.
אני יודע שבתפיסה הקבלית זה איזשהו משהו שהם מדברים עליו, שלרב יש כוח מיוחד לפסוק, לפסק דין יש משהו
מתני. מביאים תמיד את ה... מביאים, זה גמרות כבר, זה חזלים.
כן, לא, אבל אני אומר...
הקדוש ברוך הוא,
כן... כן, ניצחוני בניי ניצחוני.
ואני יודע מה, כן, כל מיני דברים כאלה, בקיצור, יש, או שניצחוני בניי,
לא, מה שחשבתי, השאלה אם יכול להיות לזה השלכה לגבי י"ג עיקרי אמונה, זאת אומרת, אולי כביכול הרמב״ם קובע י"ג עיקרי אמונה כפסק הלכה, ומי כביכול מכאן ועלה זה מחייב גם את הוורט כזה, אבל זה עלה לי כשקראתי את זה.
זה וורט.
כן.
לא... לא מקבל את זה.
בסדר, מבין.
אוקיי.
בסדר גמור. תודה רבה.
להתראות.
שבת שלום.